אהלן מאור בוזגלו.
אהלן.
אהלן ניר צדוק.
אהלן.
איזה אנרגיות.
יא אהלה.
כמעט הרדם לי על הכיסא.
שיהיה, תקשיב, זה הפלוס של אוזו.
אנחנו ניגע בביוגרפיה שלי, נתעסק בביוגרפיה שלך, ואחרי זה נגיד למה נרדם על הכיסא.
אחרי זה נדבר על השפעות האוזו ב8:30 בבוקר, לא, 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 ככה. אבל אני אנסה לעשות אנרגיות כאילו כן. איתי, קודם כל, אני כבר אומר, שמת לנו את השיר באוזניות, אני חושב שאנחנו נעשה אותו שוב, אבל בוא נראה מה יהיה עם זה. מה שלומך, מאור?
בסדר גמור.
יוני 2022, פתאום אתה די-ג'יי. עכשיו, הרבה מאיתנו, ניר, אנחנו, יש לנו, בחרנו מקצוע שטפו-טפו, לא יודע, תגידו טוב, תגידו רע, זה זכותכם, אבל אנחנו ממשיכים איתו, זאת אומרת,
כנראה לא נעשה קפיצה כזאת מכדורגל לדי-ג'יי.
כן, נגענו, נסענו. עכשיו, אנשים שפורשים, תמיד גם ראינו את הסרטים ואת הסדרות, זה מאוד קשה, מאור, זה מאוד קשה לי למצוא משהו, במיוחד גם, אגב, פרישה כמו שלך, שהיא באה כזה די פתאום, זאת אומרת,
וואי, אורן, אתה קולט שיהיו ילדים שיכירו אותי כדי-ג'יי, ולא ככדורגל.
קודם כל, זה אומר שכנראה תהיה פאקינג גוד די-ג'יי, אבל בוא רגע,
ילדים יכירו אותו רק בתור עיתונאי.
קודם כל, האם אפשר לעזור? מה אני צריך לעשות? תסביר רגע על זה קצת בקטע של סבבה לבחור משהו אחר, אבל אתה פתאום אני רואה באינסטגרם שאתה מול, לא יודע מה, בוודסטוק, מתחיל לתקלט להם.
35,000 צופים. לא, אני אגיד לך, קודם כל זה הגיע ממקום מאוד מעורפל, מאוד חוסר ודאי, עם כל מה שקרה לי עם הכדורגל, ממש עם כל הסיטואציה עם הפועל תל אביב, וכל הבלגן המשפטי, ואז, אתה יודע, כבר הפסקתי לשחק תקופה ארוכה, ולא ידעתי מה אני אעשה, ובחוסר מס, והייתי קם בבוקר בדיכאון, והייתה תקופה מאוד מאוד מאתגרת, אז המקום הזה, בעניין המוזיקה, הגיע ממקום נמוך, משהו שמעולם לא היה לי ולא חוויתי אותו, ופתאום, מה שהיה אסור לי, במשך כל מה שאני זוכר את עצמי בחיים שלי, האישיים, לא, הרי מעולם לא יצאתי לבלות, מעולם לא שתיתי, מעולם לא חזרתי ב-4-5 בבוקר.
אתה בעצם מגיל 7 מקצוען.
מגיל 3.
איך, אבל איך בחיים כאלה ששוב, בטח בחופשות, יוצאים, רוקדים, עושים את כל הדברים?
גם, אז אני מפתיע אותך, גם בחופשות לא הייתי יוצא עד שעות הקטנות של הלילה, ופתאום מצאתי את עצמי יוצא וחווה, ומשתחרר, ועושה, ומתנסה, ועושה המון המון דברים שמעולם לא עשיתי אותם, ופתאום ברגע אחד שהייתי במסיבה עד מוקדם בבוקר, ואשתי כזה מושכת אותי מהחולצה ואומרת לי, נו יאללה, נו אני איפה, אני יאללה, היא בכלל, זה שיניתי אותה מקצה לקצה. אני אומר לה, רגע, פשוט הייתה איזה די-ג'י בשם מגיד קקון, שפשוט, אני לא יודע מה הרגשתי, אבל הרגשתי כאילו אני בתוך איזה ענן, בתוך איזה בועה, ולא שתיתי אלכוהול, ולא לקחתי משהו אחר, ואני לא עושה את הדברים האלה, אבל הרגשתי שזה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לנצח על התזמורת, כמו שהיא עושה, כמו סוג של בובה על חוט, ואמרתי, טוב, מה זה צריך, מה זה מצריך ממני, והתחלתי לחקור, והתחלתי לשמוע סגנונות, והתחלתי להתמיד, והגעתי לאנשים הנכונים, והיום אחרי שנה, בוא נגיד שנה וחצי שאני כאילו all in בזה, זה מילא לי את החסר, מבחינת מה שהיה לי, מה שהכדורגל נתן לי, אם זה האדרנלין, אם זה התשוקה, אם זה הקהל, היה חסר לי, אני איש של קהל, אוקיי, אני, הקהל פשוט עשה אותי ועושה אותי, ואני חלק בלתי נפרד ממנו, וזה מה שהיה חסר לי בכל התקופה שלא היה לי את הכדורגל, ופשוט העניין של המוזיקה, והדי-ג'יי, והניגון, והסגנונות, אני פשוט רוצה לספר את הסיפור שלי דרך המוזיקה, והנפש שלי פשוט לקחה אותי לכיוון הזה.
מה, אבל זה כאילו לא היה בך לפני בכלל? לא היה שום תאים רדומים? כאילו איך מה...
אבל נראה לי שאפשר להגיע לדבר כזה רק בגלל שאין בכלל. ואולי אמרת מקודם שהיה לך, היית הגעת לזה מנמוך.
נכון.
אז אומרים שהכל לטובה, אז אולי באמת אם לא היה כל כך נמוך, לא היית מגיע כל כך רחוק בתחום שונה כל כך מכדורגל?
תראה, קודם כל, כמו שאורן אמר, יש, היה משהו רדום אצלי, אוקיי? אני בתור ילד, אני זוכר את עצמי במחשב, יוצר כל מיני ביטים כאלה קטנים, אבל זה היה בתוכנות כמו טרקטור במחשב, הייתי יושב עם חבר בשם יריב קרמלי, זה היה בחיפה, או גם היום איזה משהו ברדיו, והיינו תמיד שומעים מוזיקה ומתעניינים, ויוצרים איזה סוג של ביטים נוספים, עושים איזה סוג של רמיקסים, והיינו ילדים, ובאיזשהו אופן, בוא, אני ספורטאי מקצועי, והרגשתי ככה מאז שאני בגיל 11, וזנחתי את זה, באיזשהו אופן, בתקופה האחרונה, זה פשוט פרץ כל סחר אצלי.
אתה בעצם כמו מאמן, רק של צלילים, במקום של שחקנים. זה גם סוג של אימון, לא? למשוך תאו לפה, תאו לשם, תזה לכאן.
תראו, קודם כל, אני חושב שאני מאמין בהתמדה, ובעבודה קשה, ובדיוק המשמעת של הכדורגל, עברה לי אוטומטית למוזיקה. אני 5 פעמים בשבוע, 6 שעות של סשנים של מוזיקה. כאילו, אשתי אומרת לי, תגיד לי, אתה משוגע?
מה, בבית לבד?
לא, קודם כל בניתי לעצמי אולפן.
פול טיים, אז פתאום אתה באת לה בהפוכה עם 6 שעות ביום על משהו אחר?
ממש ככה, זה פשוט השתלט עליי, בניתי אולפן בבית.
מדהים.
אבל בלי קשר, אני יוצא לאולפן בחוץ, ולומד, וחוקר, ואני תמיד בהתפתחות.
זה, נגיד עכשיו די-ג'יי יסתכל עליך, ישמע אותך, יבוא לו את זה, מה, איזה רמה אתה?
קודם כל,
תשווה לכדורגל, נגיד.
קודם כל בהתחלה הוא יגיד, זה גימיק. אגב, העולמות מאוד מאוד מקבילים לכדורגל. תמיד מזלזלים בך בהתחלה, לא מאמינים בך, אומרים, זה קיצור דרך, בגלל שאתה מאור בוזגלו, אתה יכול לנגן פתאום מול 40,000 צופים. לא מבינים מה אני עובר מאחורי הקלעים ואת התהליך וכל העניין של האמונה ולא להקשיב לצדדים האפלים האלה. ובאיזשהו אופן, יש כאלה שאומרים, שאלה ששומעים את זה בלייב, אומרים וואו.
כן?
אומרים וואו, כי זה לא מובן מאליו בשלב הזה שאני נמצא, לעשות מיקסים בלייב, במועדונים, ולעמוד מול קהל. בוא נגיד שאת העמידה מול קהל היה לי, עם הניסיון מהכדורגל, בוא, זה עדיין לא אותו דבר, כי פה אני חלק מקבוצה, ופתאום פה כל הפוקוס עליך, וכל איזה פשלה, אז...
לא, אבל זה גם איזושהי חזרה אחורה במקום שלך, כי אתה היית כוכב בכדורגל, ועכשיו אתה במוזיקה, אתה שחקן בן 20, אפשר לומר.
כן, איזה קבוצה אתה? איזה קבוצה אתה, נגיד, עם די-ג'י עם הכדורגל? מה אתה עכשיו? שחקת בסכנין של הקריירה שלך?
אני שחקן נוער, בשלב של מכבי חיפה על גבול סכנין, כן.
וואלה, מה, מעניין. ורגע, זה מה, איזה סוג מוזיקה?
מוזיקה אלקטרונית היא, בוא נגיד שיש הרבה מאוד סגנונות בתוך הנישה הזאת של האלקטרונית.
לא, באתי לשאול את השמות ולא רציתי לצאת סחי זקן כזה.
למה אתה לא מוציא ממנו איזה פתיח לתוכנית או משהו?
כן, אנחנו נעשה משהו.
אגב, כל העניין לגלות מה אני רוצה לנגן ואיך אני רוצה לספר את הסיפור שלי, זה בעצם זה מה שאני חוקר עכשיו. זה פשוט להגיע לאיזה מקום, בין אם זה מסיבת חוף או בין אם אני עולה ב3 בבוקר, אני צריך להתאים את עצמי לקהל.
אוקיי, לא, תמשיך.
והיום אני לומד את כל העניין של השפת גוף. בוא נגיד שעשיתי אנלציה כמו אנליסט, שרואה בווידאו איך זה, הלכתי להופעות לפני.
פה פחות התלהבו.
כן, אני הולך, אני רואה את השורה הראשונה, אתה יודע, היום זה אנשים עם משקפיים, ולצערי גם הסמים הם אלה ששולטים בכל העניין המוזיקה, אבל...
מה יצא לך? תגיד תודה, ככה הם נהנים יותר מולך, אתה חושב שאתה אדיר.
חד משמעית.
בכדורגל אין את זה, כאילו, כמעט, כדורגל קהל שלם על עמדי כזה, אתה...
זה אומרים על כדורגל, בטח ששומעים...
בוא נה, זה היה בעיטה ממש מסובבת.
והכל, אבל פה זה ביקורת אחרת, כי אתה ממש צריך להקשיב למה אומרים תוך כדי, הרי אתה לא צחק אחרת בכדורגל אם אתה תשמע שריקות בוז, או אם אגיד לך תרים, או תקביע, או תעבור, או זה.
תתפלא, אני חושב שהעולם הזה הוא מאוד כוחני, מאוד... מנסה, יש סוג של סצנה כזאת, שבסוף, אם המוזיקה לא טובה, זה לא חוסכים בביקורת.
אבל אני אומר, אתה צריך להיות קשוב לאינטראקציה עם הקהל שלך באותו רגע.
בול, זה הבובה על חוט שאני מדבר עליה לפני. צריך לזהות, צריך להסתכל. אם אני רואה שאני עושה דרופ, והאנשים מלמטה לא עם הידיים, והולכים רולים על זה, אז אני צריך להחליף.
ניר ואני רוצים לבוא מתישהו? לא מתחייבים שבלי אלכוהול.
זה צריך להיות ב6 אבל, אחרי צהריים
כזה. די כבר, נו, תפסיק את ידיי.
3, הנה, אני מופיע במסיבת...
רגע, אתה לוקח את הילד ב7 לגן, מה בא לחזור מהאפטר ולקחת? תקשיב, אני חזרתי מ-NBA ב6, ישר לקחת את הילד לגן, הכל בסדר, אבל ניר אמר פה משהו שלא תכננתי, אנחנו מצפים ל-30 שניות מוזיקה מקורית, נשלב אותה בפרקים, תודה מאור. רק שתדע שאתמול ראיתי את אבישי זיו, בבריכה, במושב ניר צבי, ראיתי את אבישי זיו, זה שעשה לנו את שיר הפתיחה של, זה שיר שלו, שלקחנו כשיר הפתיחה, והוא אומר לי, תשמע, אתה שומר את השיר על אש, זה כבר מלפני איזה 12 שנה, אז תדע, אם תעשה איזה קטע עכשיו...
משהו לא יודע שהרגע הוא איבד את זה.
כן, איתה זה, לא, אני כבר אומר, חנן בן ארי היה פה ורצה לכתוב, אמר שהוא יעשה לנו שיר פתיחה חדש, עכשיו חנן בן ארי זה בומבה, זה הכל, ועדיין באו אוהדים, שלחו דעות, אל תחליפו, אז נראה, אבל יהיה לנו מקום לשיר של מר בוזגלו, נשים אותו אולי בכדורגל.
אתה מדבר הרבה, אתה לא סותם את הפה.
נכון, נגיד...
אפשר להכניס באמצע.
נכון, להפך, צריך אפילו, אולי זה יהיה אנדר, אולי זה זה.
אבל בואו...
אז איתי, שים לנו את השיר של אבישי זיו ומתחילים. אחרי השיר של אבישי זיו, שנשמע אותו שוב, כי דיברנו עליו, מר בוזגלו יבחר את טופ 10 הרגעים, נקרא לזה, לא טובים, לא רעים, משמעותיים בקריירה, ולפני זה יש לנו עוד נושא מאוד חשוב לדבר עליו. כל זה אחרי אבישי זיו. קפוץ ראש, אבישי זיו.
כן, אבל זה high class, new age, extra large, my special from the United States, over to the brief.
כן, אז ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן מביתן הברכה שבכיכר המדינה, פרק בשיתוף החברים שלנו מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים. הרבה חול, נכון? ביטוח, כן, קיץ, זה. ביטוח נסיעות לחול וביטוח בריאות לכל דבר ועניין. ולכן חשוב לעשות את הביטוח הזה בחברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל. הראל, נו, אם חס וחלילה נפצעים בחול, אתם צריכים להמשך טיפול בארץ, הראל משתתפים בהחזר ההוצאות הרפואיות גם בארץ. אם המזוודה לא מגיעה, זה כל כך קל עם הראל. אם רכשתם כיסוי לכבודה, הם ידאגו לכם להחזר מיידי של 150 דולר, ויש גם בביט. כל הביטוחים שלי בהראל, אז גם ביטוח נסיעות לחול אני עושה בהראל. בקרוב, אם אותה יאפשר לי, יכול להיות שעוד שבוע, אני במקום אחר לכמה ימים. אז ממליץ גם לכם, לביטוח נסיעות לחול עם כל הסעיפים החשובים בבריאות שלכם, פשוט פנו לסוכן הביטוח, תגידו לה, מה הסיפון מדבר, או חפשו הראל חול בגוגל. הצטרפו ואז נוכל להגיד שאנחנו הולכים לביטוח. ההצטרפות לביטוח הנסיעות של הראל כפופה למדיניות החיתום של החברה, התנאים המלאים והמחייבים אלו המפורטים בפרק. פוליסה, עלו הרבה פרקים, גם בשבוע שעבר בפודיום, ובכלל בכל הפודקאסטים שלנו, הפודקאסט הכל מקצועי, תאזין ופרשטו, כל הדברים האלה, לשחרר את הדוב על מה מצב. בקיצור כולם, הפודיום.com, הכל שם נמצא, ורק נגיד לכם, שאלה פרק בבינג'ר סרטים. בינג'ר סרטים, עשינו על הסל עם אבנר שביט ואביאב, על הסרט של אדם סנדלר. הפודיום.com, הכל נמצא. אני, כן, יש לנו גם כמה פרויקטים שאנחנו עובדים עליהם, אגב דברים, אז רק נגיד שזה גם קשור דברים למונדיאל, וגם רעיונות מסוג זה, וכל מיני פרויקטים, וזו גם הזדמנות להגיד תודה לחברים שלנו מהווינר, שעוזרים לנו בכל הפרויקטים המיוחדים שלנו, וכן, אני מודה להם אחרי, אתה יודע, חייבים להגיד, לקחתי מהם קצת על גולדן סטייט, אז חייבים גם לפרגן כדי להחזיר, אז ווינר, תודה. אז שוב שלום. מאור בוזגלו.
שלום,
שלום. תקשיב, 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 תקשיב. לפני 10 רגעים שלך, כי קרה משהו שזה, על הדי-ג'יי והכל דיברנו קצת, היינו חייבים, ואולי גם עוד נתניגע קצת בקריירת הפרשנות שלך, שהיא גם קריירה שאחרי הקריירה וכל זה, אבל מקס גרצ'קין הרים לנו להנחתה, הרים לנו להנחתה, לא נקריא את כל הפוסט שהוא כתב, פשוט תלכו לאינסטגרם, או נשים אותו ברשתות החברתיות, אבל... פוסט נקרא לזה זועק לשמיים, אני לא יודע איך תרצו להגדיר, אם נקצר, ומאור ידע לקצר את זה אולי אפילו יותר טוב מאיתנו, הוא מתלונן לזה, הלו, שנה שעברה באנו, קיצצנו הכל, עכשיו היו אנשים שגם חתכו או לא חתכו, עכשיו פתאום ביתר משאירה אותי, בעמדה שלי רוצה אותי, כי אני כנראה עדיין לא כוכב, אבל גם כן כבר שחקן מוכח, לא לוקח הרבה כסף, אז נוח לה לשמור עליי, שמה אותי כבן ערובה, אני לא יכול לצאת לקבוצות יותר טובות, אני לא יכול להתקדם, הורדתי בשכר, ועכשיו אני אשאר אולי עם קבוצת דואר, בואכה, קבוצה יורדת שרק חוטפת, לא יודע מה זה
יעשה... נשמע כפוי טובה.
לא יודע מה זה יעשה לערך שלי וכל זה. פוסט שכולם מדברים עליו, אני מניח שבערך 14 שחקנים ביתר כתבו את הפוסט הזה, לאחד היה אומץ כרגע לפרסם אותו, ואתה האיש המושלם לדבר הזה, גם... כי בפעם שעברה שהיית פה, יצאנו לדבר קצת על מה שהפועל תהיה ועשו לך, אתה תוכל אולי להגיד איפה זה עומד עכשיו, אבל גם כי כן נראה שאתה קצת הנהגת ויכול ועשוי להנהיג את דור השחקנים הזה, שנראה שהולך קצת לאבדון, לא יודע, קופץ ראש לתוך האמונה בבעלים הכושלים האלה.
קודם כל, אני לא מופתע, אני חושב שלצערי זה קורה לא רק למק, זה קורה לכל שחקן ושחקן במהלך הקריירה, אתה יודע, עד שזה מגיע לאיזה מישהו מסוים, העבירו לי את הפוסט הזה אולי איזה 100 שחקנים. 100 ליגות הנמוכות, עד הליגה הבחירה, ואומרים לי, נו, מה? אז מה שאני עברתי לפני, בוא נגיד, מה שאני ניסיתי לעשות לפני 4 שנים, קודם כל אני חושב שזה בגלל השחקנים, שחקנים פריירים ופחדנים, והם צריכים קצת ללמוד מה, מהאנשים איך להתנהל, ואיך מייצרים איזה סוג של כוח הרתעה. בוא, השחקני כדורגל בישראל הם עבדים, שלא מחשיבים אותם בכלל, לא מרוויחים כסף, כל מי שמדמיין את עצמו, עושה כסף במהלך קריירה, אני לא יודע בין כמה מקס, אבל הוא אומר ומתוודא שהוא לא עשה כסף עד היום, והבעלים של הקבוצות פשוט מנצלים את זה, וזה סוג של שיטה, שיטה של, זה שיטתיות של כוח, של דרסנות, ואתה יודע, שחקן בסוף הוא רוצה להיות על המגרש, בין אם הוא חותם על הסכם של 4 שנים, ובסוף אחרי שנה לא משלמים לו, הוא רוצה להיות על המגרש, והוא רוצה להיות, לנסות להיות בעניין של לקבל את התהילה, בקבוצה גדולה, ולקבל במה, ולנסות לשמח קהל. יש פה הרבה אלמנטים שהבן אדם השני לא יכול להבין לעולם אם לא היה שחקן כדורגל. ובאמת היום, מה שאני ניסיתי לעשות מזמן, זה באמת לאחד את כל השחקנים, ואפילו פתחתי קבוצת קפטנים, ככה זה התחיל, קבוצת קפטנים, שעשיתי הקלטה קולית, אמרתי להם, חייבת, תקשיבו, לא יכול להיות שקבוצה כמו בית ירושלים, או כמו הפועל תל אביב, כל אחד מהבעלים בא לשחקנים, אומרים להם, אתה תקצץ 30%, אתה תקצץ 50%, באים לבוזגלו, אומרים לו, אתה תקצץ 80%, זה הכל כאילו מתנהל כמו שוק הקרמל. בוא נתאחד, אין בעיה לבוא לקראת הקבוצות, נעשה קיצוץ רוחבי, 25%, 30%, נגיע למתווה כמו שצריך, ולא כל אחד לפי ראות עיניו, בא, אומר, אני רוצה שאתה תקצץ 20, או 50, או 60, זה לא נראה טוב, ובסוף גם ככה באים על הקבוצה, על השחקן, סליחה, כי השחקן נשאר לבד במערכה, הקבוצה מדברת, יש לה קהל גדול, אוקיי? היא מדברת לתקשורת, השחקן יכול לדבר לאבא, לאמא, לאח, לאחות, וזה לא מעניין אף אחד. אין לו מספיק כוח להילחם בקבוצה. עכשיו, כל העניין של ההתאחדות הזאת, לבוא ולהגיד, אני לקחתי דוגמה מה-NBA.
בדיוק באתי להגיד.
לקחתי דוגמה מה-NBA. שחקני ה-NBA אמרו יום אחד, אנחנו לא יכולים, אנחנו משחקים באינטנסיביות כזאת גדולה, אנחנו רוצים קצת מרווח שיהיה מנוחה, אתה יודע, זה הולך איתך הביתה, זה 24 שעות, זה צד מנטלי, זה נפשי, זה עומס מטורף, תבואו לקראתנו. ובסוף הם התאחדו ואמרו, אנחנו מחר לא מופיעים שחק.
ופתאום... גם אז ההשבטה שהייתה גם לא רק על זה, על כסף. כאילו, כל כמה שנים יש את ה-bargaining agreement, שהם כאילו, כולם רוצים שהם, זה הבעלים מול השחקנים, יש לפעמים השבטות, יש לפעמים דברים, אבל בסוף יוצא, נגיד, הסכם ל-10 שנים, ואין מקרים של מקס גרצ'קין. זאת אומרת, לא יכולים...
חד משמעית.
הליגה כולה עובד ביחד. עכשיו, נכון, אנחנו לא NBA, נכון? עכשיו אנשים צועקים, תקשיב, אנחנו לא NBA. בוא רגע, נהיה קצת פרקטיים, כי אני, נגיד, ישר אומר, כדי למנוע את הדבר הזה, באמת צריך משהו דומה פה, ששחקנים יתאגדו גם אם זה לא ברמת ה-NBA, אבל שלא יהיה אפשר בכלל לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, למה תמיד, נגיד מקס אומר דבר אחד נכון, שכאילו, מה הוא השם בזה שפעם אחרי פעם, הבקרה התקציבית לא מצליחה למלא את התפקיד שלה, ששוב, יש לה אולי הרבה תפקידים, אני לא איזה גאון כלכלי, אבל לדעתי, התפקיד העיקרי שלה, זה להבטיח את החוזים הקיימים פחות, שיגיעו, זאת אומרת, גם אם הקבוצה שם מתרסקת, גרצ'קין חתום לשבע שנים, ביתה מתרסקת בשנה השלישית, הוא תאר בו מקבל.
אני אגיד לך מה הבעיה, הבעיה שעזוב את ה... בוא נגיד, אתה אומר להבטיח את החוזים. אני במהלך התקופה הזאת עם הפועל תל אביב, אני הבנתי שהבקרה התקציבית מסתמכת על האנשים שעובדים בהפועל תל אביב, שזה הגזבר לצורך העניין, שהוא אמר, אוקיי, אנחנו חייבים לבוזגלו רק 8%, זה משהו העביר לבקרה, והם הסתמכו על זה. אז לפי זה, הם לקחו את הביטחונות, לקחו ביטחונות של 8%. עכשיו בוא, חייבים לי 1,300,000 לצורך העניין, שמו בבקרה 300, ואמרו לי, תשמע,
זה מה שיש.
בוא, הנה, תיקח את זה, ניתן לך 40,000. מה זה השוק הקרמל הזה? כאילו, זה לא נתפס, זה פשוט לא נתפס. אני חושב שעד שלא ייקחו 100%, מ-100% בחוזים, כמו שקורה באירופה, כמו ארגון השחקנים, שבעיניי לא שווה כלום ושום דבר, כי ארגון שחקני בלי שחקנים, אין לו השפעה על כלום.
אם קורה דבר כזה, אני מצטער, אין ארגון שחקנים.
ברור שאין ארגון שחקנים.
אם קורה דבר כזה,
אגב, אני אספר לך סיפור, אני אמרתי, בזמן הקורונה, וכל העניין של הלנות שכר וענייני חוזים, לקחתי את מושיקו מישאל וניר אלון, אמרתי להם, תקשיבו, יש לכם פה הזדמנות שהשחקנים יאמינו בכם. עד היום, אתם לא מחשיבים אתכם, כי אתם לא עשיתם כלום ושום דבר, אתם עובדים עם הקבוצות. אתם לא רוצים להסתכסך עם הקבוצות, אבל הלו, לשחקן כזה לא שילמו את החוזה שלו. לא שילמו לו שכר 5, 6, 7 חודשים, את מי זה מעניין?
כן. אני מציע שאו שבאמת, שוב, זה הצעות של בחור חולמני אולי, כן? או שבאמת יהיה איגוד אמיתי של השחקנים, זאת אומרת, התאגדות שלהם. אגב, בתוך ארגון השחקנים הקיים, אני לא יוצא נגד גם ישאלו וזה, יכול להיות שהם עושים עבודה טובה, אבל העובדה היא שהנה, דברים כאלה קורים, אז אני לא יודע. אבל או שבאמת יהיה איגוד אמיתי, אני לא מאמין בכל הזה, שחקן מכבי תל אביב עכשיו צריך לתרום, לא, לפני, שאיגוד שאי אפשר לעשות דבר כזה, או שלפחות יהיה בישראל, כי מה לעשות, כנראה שאנחנו לא טובים בזה, בניהול כדורגל, לא, אבל למה שלא? הנה, אני מציע. מה המקסרי אומר? הוא אומר, תקשיבו, אני קיצצתי, עכשיו משאירים אותי בכוח, דגני הולך, איתמר ניצן הולך כי הם יקרים, אני לא יכול לעשות כלום, אני מת לצאת, אני לא רוצה להיות בדבר כזה, בגיל 26, בדקתי בשבילך, בגיל 26, הוא הקריירה שלו ככה על בלימה. אם יש בעלים כזה כושל, שככה מפרק קבוצה, וקצת, אתה יודע, הוא יכול להראה למנוע את זה, אבל לא, הוא גם רוצה את הכסף זכותו, שעשה מה שרוצה. ביתה מתפרקת תחת משה חוגג, זאת עובדה. אז אם יוצא דבר כזה, פחות שכל השחקנים משוחררים ויכולים לעזוב לאן שהם רוצים. פחות זה. אי אפשר גם להשאיר אותך וגם זה.
ואז מה, כל הקבוצות האחרות ינצלו את זה, ויתנו להם גרוש וחצי, ואז...
אין ספק שהחלק הראשון, ההצעה הראשונה היא החשובה, אבל זה באמת כמו שאמרת אתם.
חייב גוף.
ראיתי כמה הגיבו לו, שחקנים, מלא שחקנים הגיבו לו. בוא תצטרפו אליו.
תצטרפו אליו, כן.
נכון, תעשו משהו אחר.
עזוב, זה לא יקרה.
את מקס כבר, את הדבר הזה, סבבה, יצילו, ייתנו לו משהו, ייתנו לו שירו, סבבה. צריך להפסיק עם זה. אתה שיחקת שתי הקבוצות האחרונות שלך, כן, לצערך, שיחקת בשתי קבוצות שהן כאילו פעם היו קבוצות גדולות, ועכשיו הן קבוצות מאוד מאוד קטנות, בעניין לפחות הניהולי והכלכלי, ואני אומר את זה, באמת, בא לי
להגיד. אבל אם היה סטנדרט אחר, אוקיי, אתה מדבר על גוף. סטנדרט כמו בספרד, ארגון השחקנים מחזיק את כל הבטוחות, הוא סוג של בקרה. אם הבקרה לא עושה את זה, הקבוצה לא משלמת מדהים. לשחקן, ארגון השחקנים מוציאה צ'ק, ואז נלחמת בשביל השחקן.
כמו חברת ביטוח.
כן. עכשיו, השחקן יכול לישון בשקט. הוא יודע שגם אם לא משלמים לו הקבוצה, יש לו צ'ק מארגון השחקנים.
כן, טוב, יאללה, בוא נעבור. חלס.
זה מבאס, אבל
ממש מבאס, ממש מבאס.
זה הכדורגל שלנו, לצערי.
לא, הלוואי שזה ייפתר, אנחנו גם ננסה לעשות משהו מעבר לזה, אולי נדבר גם עם מקס פה וכל זה. טוב, תקשיב, בחרת 10 רגעים, אני כבר אומר, כנראה אתה בן אדם מאוד מאוד יעיל, כי אמרתי לך על הגימיק הזה, בוא נעשה את זה. קודם כל רצינו לעשות את זה קצת יותר קרוב לפרישה, אבל יצא, אתה יודע, היית הרבה בחול, ואני מפרגן. אבל שמע, אמרתי לך, בוא תבחר 10 רגעים, נגיד אם היו מבקשים ממני לבחור, ונראה לי יש לי קצת פחות רגעים, אבל אם היו מבקשים ממני לבחור, היה לוקח לי איזה כמה ימים, אני חושב על זה וזה. הוא שלח לי את ההודעה חזרה, אני חושב, בשתי דקות. אולי אני עכשיו גם מגזים.
זה היה תוך כדי.
קודם כל, מדהים שכתבת ככה מהר, זה יפה, בלי וואטסאפ ווב, אלא כתב את זה בטלפון. אבל יאללה, אז ניר ואני, אתה תדבר איתנו על 10 רגעים.
אנחנו ניתן לך להציג את הרגעים.
אתה תציג את הרגעים,
ואנחנו נכווין את העד.
אבל אנחנו נתחקר, אוקיי? אנחנו נתחקר, אז קודם כל, אני מבסוט עליך כבר, כי באמת האנשים שבאמת מבינים עניין, לא בוחרים רק את 10 רגעים אדירים והכל, הם בוחרים גם רגעים פחות טובים, גם רגעים מאוד עצובים.
אני הלכתי על רגעים שבאמת עיצבו לי את הקריירה, זה כל מיני נקודות כאלה.
זה לאו דווקא גול פה, אליפות שם, אלא
זה החלק הקל.
אתם תראו. סגור, אנחנו מתחילים ברגע הראשון, אתה רוצה להציג או שאנחנו ניתן לך כותרת?
ניתן לי כותרת,
אנחנו ניתן כותרת. אז הרגע הראשון שבוזגלו בחר, התקופה בצרפת, שרק לאחרונה אתה אומר גם נחשפת ליומנים מאז והכל, וזה הציף את הכל, אז בוא תספר לנו קצת על הקטע הזה.
קודם כל, אני חושב שזו הייתה חוויה מטורפת לילד בגיל 13, שעוזב משפחה ורודף אחרי החלום הגדול לשחק באירופה, ומגיע אחרי, בוא נגיד אחרי חודש ימים מיובנטוס, הגיע לקבוצה כמו אולימפיק ליון בצרפת, שהסדר גודל הוא פשוט מטורף, אם זה בתנאים, אם זה בהתנהלות, אם זה בכבוד ובתרבות ספורט, שפשוט הרגשתי מקצוען בגיל כל כך צעיר, וכל הזמן, אתה יודע, אני זוכר שרשמתי המון, ואני חייב להגיד שרק בתקופה האחרונה, לפני איזה שבועיים, אמא שלי חשפה בפניי את היומנים, שהייתי רושם יום-יום מה עברתי, ואיזה אימונים עשיתי, ואיך התנהלו, איך התנהגו אליי, ועם מי רבתי, ואת מי קיללתי, ומי קילל אותי, ואיזה מאמן נתן לי מחמאה, ומי בנזימה שהיה בחדר ואכל שוקולדים, וזה פשוט עבר בי צמרמורת שקראתי חלק מהכתיבה הזאת, וזה היה מרגש. ווואו, אתה יודע, נתתי לבן שלי הקטן קצת שיקרא איזה כמה דפים, והוא שם את זה מתחת לכרית, והוא אומר לי, אבא, זה פשוט, וואו, אני זוכר את הדאגה להורים שלי כל הזמן, ולדבר לאחים שלי הגדולים, שאני אומר להם, תשמרו על אבא ואמא, ושאבא שלי יפסיק לאשם, ואני ילד בגיל 13, והסוכן הזה, והסוכן הצרפתי שדורש המון המון כסף, ואת יודעת, כל ההתנהלות, ואני חייב יום אחד, לחשוף את זה לכולם.
יאללה. קודם כל חשבתי שתביא מחברת, אבל בסדר, נו.
רציתי, אבל לא חשבתי שזה יהיה פרקטי.
רגע, זה מבגר מאוד מהר, אבל לא. היית בכלל בחיים בן 10 פעם? היית בן 11 פעם?
היית לא יודע כמה אתה צודק.
לא באמת, כאילו.
עכשיו הוא בן 50.
נשמע שהיית בן 5, 6, 18.
כן, כל התהליך של גיל ההתבגרות, פשוט תמיד הייתי גדולים ממני, תמיד הרגשתי מקצוען יותר מכולם.
אתה אופטימי במחורות?
לא, גם ילדים בגילך, כאילו מתעסקים, אומרים להם, מה אתה תרצה להיות שתהיה גדול, לא נותנים להם כאילו גם לבחור, וגם לא יודעים מה הם יהיו. אתה כאילו, לא יודע אם בחרת אפילו,
לא בחרתי.
בכלל יהיה מעניין.
לא בחרתי.
האם כאילו בכלל היית טוב בכדורגל, או אהבת כדורגל, או שאמרו לך, אתה טוב, ואתה תאהב?
קודם כל הייתי טוב, אהבתי כדורגל, והיו מצבים ש...
לא
היה בא לי לשחק כדורגל, כן?
כן, אבל לא תצריך פעם לחשוב, מה אני אעשה כשאני אהיה גדול?
כי זה הדבר היחיד שהכרתי, ותמיד חינכו אותי שאם אתה רוצה משהו, אתה צריך להתמיד ולעבוד המון המון קשה, ולוותר על כל כביכול הנאות החיים, וחברי ילדות אין לי, ובוא נגיד חברים יותר משנתיים, אגב, שחקני כדורגל נפגעים ממני בדרך כלל, כי אני אמרתי להם, תקשיבו, ביום שאני עוזב את הכדורגל, אני די משוכנע
שאתם... אתה לא יכול לראות את זה כבר?
לא, אני די משוכנע, תקשיב, זה קודם כל זה מקצוע של צבועים, אוקיי? יכול להיות שחקן כדורגל שאיתי 4 שנים בחדר, ואנחנו עוברים הכל ביחד, מתארים וישנים בחדר וזה, וביום שאני עובר קבוצה, הוא כאילו לא מכיר אותי. אז שאני אמרתי להם בפנים, אמרתי להם, תקשיבו, ביום שאני אעזוב כדורגל, לא בטוח שאנחנו נהיה חברים. אז זה כזה יצר
איזה סוג של... כאילו, שונה, אתה גם טוען שאתה קצת שונה.
אני קצת שונה, כי... אגב, אני טיפוס מאוד חם, מאוד חברמן והכל, אבל אני אמיתי.
כן.
ואני מסתכל על הדברים כמו שהם.
בוא רגע, יצא, אני יודע על הדבר הזה, אני יודע על צרפת, גם כתבנו עליך במאה הגדולים, אני זה שכתבתי, אז יצאנו לדבר על כל הקריירה כמעט והכל, אז הרבה דברים כבר שאלתי. סתם גם הקטע הזה של בנזמה, אגב בחדר, התכוונת עם בנזמה, שואל אותך בחדר ואז שואל אותך, אבל מה, כשאתה רואה, נגיד, היה עכשיו גמר צ'מפיון, זה כל הרצף שלו, זאת אומרת, הוא הגיע למעמד של טופ עולמי עכשיו, היא כנראה קבל בלון דאור, זה כנראה השחקן היחיד שהיה איתך בחדר שקבל בלון דאור, אם היית בבאר שבע, אם היית בבאר שבע,
עם ברדה,
עם ברדה, גם עליו אולי נדבר עוד מעט, אבל הוא לא יקבל בלון דאור, לדעתי, עליו שנה, כשאתה רואה אותו, נגיד, מה עובר כאילו בזה, והאם האם אי פעם דיברתם מאז התקופה בליון?
קודם כל, מבחינתי זה מרגש מאוד בשבילו. אתה יודע, זה היה סוג של האנשים שתמיד הוא היה מופנה והיה בצד, ואין לו יותר מדי חברים חוץ מהפמליה שלו, שגם מדי פעם סיפחו אותו. אני לפני חודש יצרתי איזה אתגר עם אדידס העולמית, ושבו אתגרתי את בנזמה. יש לי שיחות איתו גם לפני 3 חודשים, ששם הוא מזמין אותי למדריד לראות זה, כי הוא עשה לי פתאום לייק על תמונה משפחתית. ואמרתי, טוב,
הוא זוכר?
אם הוא זוכר, לא זוכר, היה לפני איזה 4 חודשים. אז אמרתי, שלח לו הודעה. טוב, שולח לו הודעה באינסטגרם, מה קורה אחי, מה זה, איך אתה מרגיש, אתה זוכר אותי? אמרתי, בטח שאני זוכר אותך. מה נשמע, מה שלום המשפחה, ראיתי שהתחתנת, אגב, בחתונה, אני הייתי שהייתי מאורס לצרפתיה, לפני מירן.
רגע.
כן.
פצצת אמת, וואי אמפו,
אז הנה, אני אשתף אתכם, הייתי כביכול, הייתי מאורס לצרפתיה, כשחייתי בצרפת בגיל 13, הייתה יהודיה צרפתיה שהכרתי שם, וסופי שבוע הייתי חי איתה.
לא בגיל 13 אבל.
לא בגיל 13 היינו נפגשים, ואז כאילו כשגדלתי עד הגיל 17 וחצי, הבאתי אותה לארץ, ואז במקביל הכרתי את מירן, ואז הייתי חייב לשלוח אותה למטוס, אבל היא הייתה קרובה כאילו לשחקנים צרפתים, היא הייתה מכירה, הייתה פה, אבא שלה אגב היה זה הסוכן שלי, שהביא אותי לצרפת.
מה, יכלת לעשות את הבוזגלו זה יותר טוב, בצרפת זה היה יותר הייתי גם.
ממש.
פתאום רואים אותו, הוא יזה בנזמה, ושיחון דרום.
אז אני זוכר שדיברנו על החתונה, והיא אמרה לי, טוב, זה רשימה של, זה בנזמה היה חלק מה... ואז שכביכול הכרתי את מירן, ואת כל הצד הזה פשוט...
כן, אין מה לעשות.
אין מה לעשות.
צריך להגיד את זה פה.
כן, שלחתי חזרה לצרפת, אז בנזמה איפשהו גם נעלם עם החבילה הזאת. לא שהיה לי בעיה עם זה, אני חושב שזה היה מתבקש.
זאת אומרת, אתה מעדיף את הקרבה של מירן על הקרבה של קרים בנזמה.
כן, חיים שלי מירן.
מירן זכתה בבלון דאור של אהבה. רגע, אז 4 חודשים מדברים והכל.
מדברים, הזמין אותי למשחק שלו במדריד, ו... התחלנו לדבר על התקופה שלה, אז שאמרתי לו, איך יכול להיות שאין לי אפילו תיעוד אחד מהתקופה שלה? אני זוכר שהיה לי מנגו חציל עם אנטנה שנשלפת, והייתי מדבר רק בסופי שבוע בפקסים. ואני אומר, what the fuck, כאילו, למה אין לי אפילו, כאילו, איזה זמן שונה זה? היום הכל מתועד, ויש שידורים ישירים, ויש...
אולי זה טוב, אתה יכול גם לספר, תשמע, ובנזמה עד היום מדבר איתי, כאילו, היית יכול להגיד שמדבר איתי כל יומיים,
ככה שלי. הבן שלך בכדורגל?
כן.
הוא טוב בכדורגל?
כן.
עכשיו, יש פה קצת מין ניפוח תפקידים כזה, כי אתה עכשיו נהיה סוג של אבא שלך, לפחות כרונולוגית.
וואי, אלוואי. אלוואי ש...
אתה היית עושה אותו דבר עבורו?
קודם כל, כן, יש לי... החלום שלי היום...
בן כמה הוא היום?
היום הוא בן 10.
10. אתה עוד 3 שנים ואתה שולח אותו לחול?
פוטנציאל גדול. אני יכול להגיד לך שאנחנו... מדברים על זה? לא, אנחנו מדברים על זה.
כן.
מדברים על זה שבגיל 13 אני כן רוצה לשלוח אותו לאקדמיה, ודווקא בצרפת, לעשות סוג של סגירת מעגל מבחינתי, כי הערכים שקיבלתי בצרפת, לא הייתי יכול לקבל אותם בחיים שלמים בישראל.
זה בגיר אותך. עשה אותך תלוי
גם,
בעצמך.
גם, זה כאילו מהסכין ומזלג באוכל, עד זה שאתה מסיים לאכול ומזיז את הכיסא חזרה, כאילו מהדברים הכי הכי קטנים, אני רוצה פשוט שהוא יתנהל אחרת, אוקיי? ואני יודע שפה זה פשוט לא יקרה, גם בגלל הרבה מאוד אלמנטים אחרים, אבל...
גם יש שם אנונימיות שלא יכולה להיות לו פה.
אני יכול להגיד לך, אבל אין לי היום את האנרגיות, קשה לי היום מאוד ללוות אותו בתחום הכדורגל. למה? יכול להיות בגלל שנחוויתי בתקופה האחרונה, בסיום הקריירה שלי כשחקן, ואני פשוט אנרגטית, אני כאילו מצמיד לו נהג לאימון, מגיע איתו למשחקים, ואני יודע כמה זה חשוב לו וחסר לו.
אני יכול להגיד משהו אישי בלי שזה?
בטח.
שאלה האם זה במרכאות פרי כלפיו, שתהיה קצת מבחוץ כי לך קשה, או שאולי כאילו...
לא, אני אוכל את עצמי. אני אוכל את עצמי, וזה משהו שכל הזמן אני חושב עליו, ואני יודע שהוא צריך אותי, ולפעמים אני מתעלה, אבל האינטנסיביות כזאת היא גדולה, ואני ברוך השם כאילו גם עושה המון המון דברים אחרים, וזה משתלט עליי, וכאילו בשיחות שלי איתו אני מרגיש, זה לא ילד, זה כבר שחקן בוגר, שגם בהבנת המשחק שלו הוא פשוט הולך ומתעצם, ואני פשוט כואב לי, כי אני יודע שהוא שחקן כישרוני, ואני יודע היום בזמן המודרני כמה שהכדורגל השתנה, אין לזה מקום, אין לזה חשיבות.
קשה לו יותר להיות, אם היו קוראים לו, לא יודע מה, כהן, היה לו יותר קל, אתה חושב?
חד משמעית, ברור.
חד משמעית?
אני חושב שאני יודע שאני אעשה לו עוול מאוד מאוד גדול, כאילו ב...
אולי אתה מנסה לו להיות יעקב בוזגלו?
לא, הלוואי והייתי יעקב בוזגלו.
אה, אתה רוצה להיות יעקב בוזגלו
שלו? כן, כי אם הייתי, אם היה לי את האנרגיות של הבולדוזר ושל לעמוד עם השתי רגליים האחוריות, כי אני רואה המון דברים, אני הולך לראות אותו סתם דוגמה באיזה משחק, ואני רואה את ההתנהלות, ואני רואה את הדרישות של המאמן, ועם כל הכבוד, אני לא מאשים את המאמנים של השחקנים הצעירים, כי אין להם את הידע המקצועי, כי לא מכשירים אותם לזה. הם בסוף משלימים הכנסה, והם באים להעביר את הזמן איזה שעה, וזורקים כדור. וזה בעצם כאילו מוריד לי את כל האוויר. כאילו, אני בתוך תוכי כן רוצה לשנות, ואני כן יכול להגיד לכם פה שהציעו לי לקחת שתי קבוצות עם קהל מאוד מאוד גדול, אבל אני פשוט לא יכול לגעת בזה.
כן. פשוט אתה לא יכול.
אני כן. לא יכול לגעת
אתה
בזה.
אתה גם הפורשים שממש נמלטו מזה. תראה, אתה מפרשן את זה.
וואי,
זה
לא אבל לא רציתי. אבל לא רציתי, אורן. לא רציתי. רדפו אחריי במשך שנה.
זה, אתה פרשן של משחק המרכזי.
אתה צודק, כן, אבל אני אמיתי, אני לא ראיתי כדורגל לפני, לא הכנסתי את הכדורגל הביתה, כי זה היה מאוד מאוד תובני, מאוד אינטנסיבי, מאוד השתלט לי על המצבי רוח, והייתי, לא יכולתי להכניס את הכדורגל לתוך הבית, הילדים שלי, זה פשוט היה פוגע בהם.
הפסקה קצרה לספר לכם על החברים החדשים שלנו מאקספרס VPN, החברים שעוזרים לנו לשמור על פרטיות ולקבל גישה לתכנים שכרגע חסומים בפנינו. אז כן, פרטיות זה חשוב, ואקספרס VPN עוזרים לנו בכך. אבל בואו, יש דברים גדולים נוספים בשירות שלהם. אתם יודעים למשל שהנטפליקס שלכם, למשל, והנטפליקס של בחור שגולש בכל מדינה אחרת, הוא נטפליקס שונה לגמרי. כועדי ספורט, הידעתם שכל מיני חבילות ספורט מגיעות גם בתכנים ומחירים אחרים, אתם מזמינים אותם מקומות אחרים בעולם. אני משתמש בשירות VPN כבר הרבה שנים, זה עזר לי להיחשף לתכנים שאין כאן, תכנים שאני מאוד אוהב בספורט העולמי. עם חשבון, באקספרס VPN אתם מוזמנים לרפרש את נטפליקס למשל ולהיגנב. בוב, כאילו אתם פתאום מבריטניה והתכנים אחרים. אקספרס VPN פשוט עוזרים לכם לשלוט באיפה שהאתרים חושבים שאתם. אתם יכולים לבחור בין 100 מדינות על הגלובוס. אז תחשבו טוב על כל הספריות השונות שיהיו חשופות בפניכם. אם אתם אוהבים טלנובל, למשל, סו ל, לא יודע, לדרום אמריקה. אתם לא באמת צריכים לטוס, כן? אתם מבינים? זה פשוט, זה, אוקיי. אוהדי הספורט היקרים, אקספרס VPN עובד נהדר עם שירותי הסטרימינג של הפוטבול, הפורמולה ועוד ועוד. יש המון שירותי VPN בעולם, אני משתמש באקספרס VPN. תראו, אני עושה את זה גם בגלל המהירות. מרוב מהירות לא צריכתי להגיד. אקספרס VPN. זה מהירות טיל. אין תקיעות, אתם יכולים לצפות גם ב-HD, בלי בעיה. אקספרס VPN עובד בכל המכשירים שלכם, מחשבים, טלפונים, טלוויזיות חכמות ועוד. אז יאללה, טוסו בעולם מבלי לטוס בעולם עוד היום, ולשם קבלו 3 חודשים חינם של אקספרס VPN. בקור באתר המיוחד שהם הכינו לנו, expressvpn.com/pod. expressvpn.com/pod. נכניס אותו בכיתוב למטה. יש לכם גם עליהם 3 חודשים מתנה על חבילה לשנה. תראו גם את התנאים. אתם יכולים אחרי חודש לעזוב מבלי שיחייבו או מזה, וכל זה טוב. expressvpn.com/pod. תקראו את כל התנאים שם. יאללה, תצטרפו אליי. הקטע שני. בחירה על ידי, אני שם אותו ביחד כי זה ביחד. בחירה על ידי פיפה בין 10 השחקנים, טופ 10 השחקנים הטובים באירופה, טופ 10 אירופי, עד גיל 18. הצלחתי להגיד זה טוב כמו שצריך בסוף.
כן, וזה היה בחירה על ידי פיפה. פיפה, וופה, אני כבר אפילו לא זוכר איזה גוף בחר
30 לי. 30 שנה לך תזכור.
לגמרי. אגב, לי זה הרגיש, היו כמה שחקנים מאוד מאוד, שהיום כאילו נמצאים בטופ, אבל אני לא כל כך זוכר. יש לי את הרשימה בבית, אבל אני מבטיח להתקן. לי זה היה נראה כאילו הדבר הכי טבעי. באתי מצרפת, הרגשתי שחקן אירופאי לכל דבר, מהערכים עד לאישיות במשחק, לא הייתי צריך להוכיח כלום ושום דבר, פשוט הייתי בא, תהיה מאור, ואני יכול להגיד לכם גם באחד האימונים, סתם לצורך העניין, בנוער של מכבי חיפה, שאני הגעתי עם סרט בשיער ושיער ארוך, והיו מדברים איתי בכלל באנגלית, כי חשבו שאני שחקן שהגיע מחול, ובאימון הראשון, רוני לוי היה מאמן, היה משחק של 5-5, ואני שחקן התקפי בדרך כלל, וכישרוני, ראיתי שהיה חסר מגן ימני, הלכתי להיות מגן ימני, עכשיו אני בשלב שכאילו...
כמה פעמים היו שם מתוך החמישה?
כל שחקן אחר שהיה רוצה להוכיח, אז היה הולך לחלק ההתקפי, היה מראה יכולות, ראיתי שהיה חסר מגן ימני, היה אירן לוי גם, שגדול מני בשלוש שנים, היה בחלק ההתקפי, והיה צועק, והיה משתולל, וגם באותו יום הוא גם זרק לי איזה משהו, כי הוא קילל אותי, כי לא מסרתי לו.
אוקיי.
ובאיזשהו אופן גם רוני לוי העיף אותו אחרי אותו הסצנה, כי אני באתי כאילו סוג של בוחנים אותי, ואני הולך משלים את החסר, נהיה מגן ימני, ואז עושה פעולה התקפית ומכניס גול, ומקבל צעקות מאירן לוי, ופתאום רוני לוי, אירן, לך הביתה, ואתה מבין כאילו שאני צריך להיות מי שאני, אני לא צריך לנסות להתאמץ להיות מישהו אחר.
אבל זה משקולת מאוד גדולה, מה שאתה אומר בעצם. לבוא עם
הדיקט הזה
של אני אחד מעשרה שחקנים הכי מבטיחים עד גיל 18.
אבל לא הלכתי עם שלט.
לא, לא הלכת, לא משנה, אבל יש שלטים שאתה לא שם, ששמים בשבילך.
כן.
כמו שאתה יודע, זה כולם יודעים את זה.
אבל עוד הפעם, כאילו, הרחתי את עצמי מקצועית, ואמרתי לעצמי, טוב, אתה תתמקד בדברים הבסיסיים והכי פשוטים, ובסוף, אתה יודע, תשתחרר, אתה תעשה כבר, כשרון שלך יפרוץ
החוצה. זה עשה לך טוב, או שאתה אומר, אולי עדיף לי בלי הכותרת הזאת?
קודם כל, אני חושב שזה מה שייחד אותי מאחרים. האופי שלי לא להתאמץ. בוא נגיד, יש משפט שאבא שלי אומר לי, אומר לי, גם כשאתה רע, אתה יותר טוב מכולם. לא הייתי צריך להתאמץ, באמת כאילו, הנוכחות שלי...
איך לא משתגעים עם משפט כזה?
לא יודע, לא השתגעתי, כאילו, כל מה שאבא שלי אומר לי, זה היה, כמובן, לקחתי אותו בפרופורציה נכונה.
בוא נגיד שצריך אופי חזק מאוד, תמיד אומרים, צריך אופי חזק מאוד כדי להיות מאור בוזגלו, צריך אופי חזק מאוד כדי להיות הבן של יעקב בוזגלו, אין מה לעשות. זה לא איזה...
אני חושב שצריך להיות אופי חזק כדי...
אומרים על אופי חזק כדי לא להישבר. שמסמנים
אותך? מסמנים אותך, והלחץ הוא כאילו, והציפיות, אין מה לעשות, אתה כוכב. אוקיי, אתה גדלתי ככוכב, וככה התייחסו אליי, ועצם זה שאתה מפחד לא, והחשש הזה כאילו לא לעמוד בציפיות, זה לחץ שמלווה אותך כבר בדרך הביתה מהלימודים, אחרי האימון, וזה שאתה הולך לישון ושוכב ומדמיין דברים.
אני באתי להכניס לו בקטנה, אבל היית פחות טוב מאוד.
כישרונית, כן.
כן, כישרונית.
כישרונית הייתי פחות טוב
מאוד. מועד היה כאילו סוג של פספוס, משהו שהרגיש כאילו מגיל
18-19. לא היה לו את האופי שלי.
אז... זה לא מלחיץ קצת, כאילו גם בתוך הבית לראות, רגע, אוהד קצת כזה לא עמד בציפיות, האם טיפלו בך אחרת משטיפלו באוהד?
קודם כל, חד משמעית, אבא שלי למד מהקריירה של אוהד ואסי, שהם היו כישרוניים מאוד מאוד מאוד, היו מסומנים גם, ואוהד היה קפטן של מכבי תל אביב, בזמן שאלי ביטון וכל השחקנים האלה עלו לקבוצה הבוגרת, והוא היה הולך עם הזרם בקריירה שלהם. ואז הוא הבין שללכת עם הזרם זה לא הולך בכדורגל שלנו, ואז הוא אומר, טוב, עם הילד הזה, עליי, והיה מצביע עליי כל הזמן, כל מה שאומרים לי אני עושה הפוך.
עולה.
אז זאת אומרת שמתי היית הבכור, אתה היית עכשיו אוהד, ואם עוד היה שלישי, כנראה שיכול להיות מאוד יושע מאור?
כן. רק שהאופי שלנו הוא קצת אחר.
בסדר, גם האופי אולי התעצב ככה.
כן, אבל כדי להצליח צריך הרבה מאוד אלמנטים.
את השנייה לעומת הראשון, ניר עוד מעט גם מגלה את זה, וזה כן, יפה שאמרת את זה, זה מדהים שאמרת את זה, כי...
אתה יודע משהו שאני לא יודע?
לא, אני מאחל, לא יודע.
תראו, בכדורגל הישראלי צריך 99% מזל.
נכון.
אוקיי, בוא נגיד את זה פה. זה לא כמו שאתה גודל בצרפת, ואז מסמנים אותך מגיל 12, ואתה יודע שאתה הולך להיות כוכב, כאילו זה... אני לא יודע איך להסביר את זה, זה פשוט בעצמות.
אני אומר אבל בקטע של ההורים גם זה מעניין, כי כאילו, אתה באמת, עם הראשון אתה עושה כאילו את כל הטעויות האפשריות, עם השני, שנייה, לא יודע, אצלי זה שנייה, אתה מצד אחד פחות ניזהר, מצד שני גם יותר יודע מה אמיתי ומה לא.
כן, אתה יודע, אתה 50 שנה, אבא שלי 50 שנה בכדורגל, הוא כבר עבר כל דבר, והוא מכיר כל פינה מסריחה.
אולי טוב לא להיות ראשון. יפה מאוד, טוב, בסדר, בסדר, בסדר.
לא פשוט.
All right, הקטע השלישי, אנחנו כבר מגיעים לסכנין, הפרחת יונה לבנה באימון הראשון, זה גם...
זה רגע, לפני שאנחנו לזה, אנחנו צריכים את התיאור הכי טוב שאתה יכול של הסיטואציה.
כן, בבקשה.
אני זוכר.
כן.
שחתמתי בסכנין, קודם כל לא רציתי לחתום בסכנין. הייתי ילד, חששתי, פחדתי, אמרתי, מה? קבוצה מהמגזר, זה קהל שאני לא מכיר, אני יהודי, לא יודע, היו לי מלא חששות בתור שחקן צעיר. אבא שלי אמר לי, תקשיב, אני ראיתי אותם, את הסגל, וזו הקבוצה שתפורה עליך מקצועית. כל השאר לא מעניין. עכשיו, אתה תבוא לאימון הראשון, אני זוכר שהוא קנה לי יונה לבנה, אמרתי לו, מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? לא הבנתי, כאילו.
רגע, רגע, איפה הוא קנה את היונה? איך זה, מה זה?
לא יודע,
הוא בא הביתה עם יונה?
הוא הביא יונה?
הוא אומר לי, יש לי רעיון, הוא השיב אותי. עכשיו, אני הייתי ילד שאבא שלי היה מדבר איתי.
איזה יופי, איזה כיף.
כשאבא שלי היה מדבר איתי, הייתי מוריד את הראש, ומהכבוד, כל מה שהוא אומר לי, זה היה מבחינתי אמן. אוקיי, זה יופי. אי אפשר להסביר את הכבוד שלי לאבא שלי, עד היום, אגב. וזה לא דבר שמובן מאליו. והוא בא אליי, אומר לי, מאור, יש לי רעיון שאנחנו נעביר את כל נשבור את כל כביכול, את כל הצדדים הפוליטיים, את כל הזה, באקט אחד. אמרתי לו, מה? אמרתי, אני קונה לך יונה לבנה, באימון הראשון אתה תבוא, ואנחנו מאמינים בשלום ובדו קיום.
זה גדול.
תפריח יונה לבנה. לא, אבא, לא יודעת אם לצחוק או לבכות. רציתי לקבור את עצמי. אמרתי, טוב, מה? זה בטח, אתה יודע, האימון הראשון שלי יהיה מסוכר, ואז הייתי בבועה הזאת, שכאילו הכדורגל זה המקום הכי פופולרי, כאילו, מהרשתות ספורט וכל זה. ואמרתי, טוב, יאללה, אבא, אתה יודע מה אתה עושה, אתה יודע מה אתה אומר לי, בוא נלך על זה. ואני זוכר שבאתי, הוצאתי את היונה הלבנה, כולם התחילו לצחוק עליי. איזה תמונה ענקית.
אנחנו רואים את התמונה.
איזה תמונה אדירה.
איתי רוצה, איתי יכול להתעכב בה. הנה, התמונה מאתר וואן.
אבל, השבוע, פגשתי מישהו מהמגזר, ואומר לי, אתה יודע מה, אני לא אשכח לך?
את היונה.
את היונה הלבנה, אני אומר לו, וואי, אני כבר הספקתי לשכוח, ושלחתי לאורן את ההודעה, אולי איזה 5 דקות קודם. ואני חושב שזה בסוף, אלה דברים שנכנסים לך לראש ולא יוצאים ממנו.
זה קריאיטיב.
שמע, קודם כל, אבא שלך, אתה הרי חזק עכשיו ברשתות החברתיות ובטיק טוק, ותמיד עושה גימיקים ודברים.
אם היה טיק טוק בקטמון בשנות ה-80, אתה אומר, אבא שלך היה לו את
זה. אבא שלך יש לו את זה גם, פשוט לא היה אז רשתות החברתיות. יש לו את זה, תשמע, זה רעיון אבל, זה תשמע, אין מי שאומר, זה על הפנים, אתה לא יכול להגיד על זה, זה חרה. אתה מבין? זה פשוט רעיון טוב.
לא, זה לא חרה, אבל אתה יודע, זה כאילו קצת שונה מהנוף. בוא, מי עושה דבר כזה? אני שחקן כדורגל.
אבל מי שכאילו בא הכי הרבה זה כזה, צוחקים עליך קצת, אף אחד לא יכול להגיד, שמה, זה רעיון חכם.
לא, אגב, זה מאוד מתקשר לאנטיתזה.
אתה מתחיל בטוב מול הקהל של סכנין גם.
זה מאוד מתקשר לאנטיתזה של אבא שלי, לחשיבה שלו. אין פרסום רע, אנחנו נותנים פרנסה לכולם.
זה גם מוסיף לך איזשהו מימד
אחר, לא כדורגלן.
בדיוק. שאתה לא רק כדורגלן. זאת אומרת, יש לך איזה משהו שהוא מעבר. עכשיו, הדבר הזה מלווה אותך לאורך כל הקריירה. זאת אומרת, אתה מצאת אולי בהמשך את היונים משלך, לא היית צריך כבר מישהו שתתן את היונה, אתה מצאת לבד. אבל זה היה מההתחלה...
בנינו מותג מאפס.
זה היה מההתחלה ככה? איך זה עבד, כאילו? איך? מתי אתה נהיית יותר משחקן כדורגל, והיית איזשהו משהו גדול יותר, שחלק מרכזי בו זה שחקן כדורגל?
אולי ביונה.
זה מה שאני שואל, אולי ביונה.
וואי, יש הרבה מאוד צמתים. בוא, אני גם לא כל מה שאבא שלי אמר לי, קיבלתי את זה. כן? כן, הרבה מאוד מאבקים, הרבה מאוד, אבל כשהייתי שם על כף המוזניים, ואחר כך חושב על זה, זה היה נראה לי נכון, זה היה נראה לי נכון באותו זמן, גם המלחמות עם מכבי חיפה והשלטים, שגנבו לי 1,300,000, בעצם זה גרם לי להשתחרר מהמועדון, ובאמת להרוויח את החוזה הכי גדול של שחקן ישראלי, ויש הרבה צמתים, למרות כל המאבק, אני חושב שאם לא אבא שלי... כלום לא היה קורה.
ואני אומר שיעקב בוזגלו עשה גם החלטות רעות וזה לכל, אבל יש כאלה שטוענים שיעקב בוזגלו הרס למאור בוזגלו את הקריירה. עכשיו, יש החלטות שאני יכול להגיד, וואלה, זה היה קצת טעות, זה היה זה. מאור בוזגלו, אבל יעקב בוזגלו, לפחות בשתי החלטות בלתי שגרתיות בעליל, העיף לך את הקריירה למעלה.
נכון.
סכנין זה אחד, באר שבע זה השני, וזה לא כל אחד, לא כל סוכן יכול לראות את זה, ולהגיד, אני כאילו יורד עכשיו טיפה, הרי בסכנין זה אחר בקאבי תאב בית.
אתה יודע למה יש את העניין הזה? כי כאילו, מצד אחד יש לך כישרון, שהוא לא תלוי במי שאבא שלך, זה יכול להיות גם אבא שלי, אבא שלך. אוקיי? זה הכישרון. כאילו, סליחה, כאילו מסתכלים על זה ואומרים, שהיה עוד פקטור בקריירה שלך שכאילו השפיע עליו, במקום שלא היית יכול להיות אותו דבר, בלי אבא שלך?
אתה יודע כמה שחקנים יותר כישרונים ממאור בוזגלו לא הגיעו לאחוז אחד?
איפה אתה?
איפה אני? היום יש המון אלמנטים, וזה לא משנה אם אתה כישרון על. אתה צריך שיהיה לך מכלול של המון דברים כדי להצליח.
אם יש 100% אחריות להצלחה שלך, שהיא מעבר לכישרון. כמה אתה נותן לאבא שלך, כמה אתה נותן לך?
אז בוא נגיד שאני התמסרתי, אוקיי? אני התמסרתי כי הבנתי שהניהול של אבא שלי, ביחד עם הכישרון שלי, בוא, אבא שלי היחיד במדינה, בעולם כולו, שהכיר את מאור בוזגלו, על בוריו, סבבה? הוא הבין שאם הוא מפעיל לחץ על מאור, מאור מביא את הכישרון שלו בצורה הרבה יותר טובה, ובהרבה מאוד משחקים, לפני המשחקים הוא היה יוצא בכותרות שנויות במחלוקת שלא ידעתי איך לאכול אותם, והייתי פשוט בא למשחק, זה היה פשוט מפקס אותי.
היה עובד עליך בלי שאפילו אתה יודע שזה עובד עליך.
כן, הוא היה עובד עליי פסיכולוגית.
קטע מספר 4. העברה הגדולה ביותר שחקן ישראלי בקבוצה ישראלית לקבוצה ישראלית, כמה? 2.7?
7, מיליון יורו.
אז השאלה, קודם כל תספר איזה משהו על זה רגע. איך זה קרה, איך זה...
וואו, אני זוכר ש... קודם כל, לקחתי פריצת העונה, והייתי בנבחרת העונה עם סכנין, הגענו ל...
זה כאילו מכבי תל אביב קונה אותך עם מכבי חיפה.
נכון, מכבי תל אביב קונה אותי ממכבי חיפה, אני זוכר שמכבי חיפה עשתה הכל עוד להעביר אותי באמצע העונה בסכנין, כדי שאני אחזור למכבי חיפה, אבל פשוט זה היה... בוא נגיד, הצורה שבה עזבתי את המועדון בתור ילד, כי אני האמנתי שאני חייב להיות על המגרש, לא קשור לכסף, לא קשור לכלום, אם לא רואים אותך, לא יודעים מי אתה, וזאת הייתה תמיד הייתה המחשבה, אתה תהיה על המגרש, תביא את היכולות שלך, ואחר כך כאילו תרוויח כסף. ותמיד ניסו במועדון במכבי חיפה, כאילו לתפוס אותי. ומצד אחד לא נותנים לך לשחק, מצד שני דורשים על ילד בגיל 17, 70 אלף דולר השאלה, בוא, אני לא יודע בכלל אם זה קיים בעולם, ואיזה קבוצה מוכנה לשלם, ופה גם אבא שלי נכנס לתמונה, ומתחיל להביא משקיעים מבחוץ, לקבוצה, גם כמו הפועל פתח תקווה, 70 אלף דולר שילמו באותה תקופה, ואני ילד בגיל 17, למכבי חיפה השאלה, כי יעקב שחר אמר, שזה מה שהוא דורש, ואם אבא שלי דורש 4 מיליון יורו, כי זה באיזה שיחה, ככה הוא זרק ליאנקל, אמר לו, הבן שלי היום שווה 4 מיליון יורו. אז הוא אומר לו, באמת? טוב, אז אנחנו רוצים 70 אלף דולר השאלה, או 2 מיליון יורו מכירה. ככה התחילה השווי שלי. אבא שלי זרק מספר, ואז כאילו הגענו לאיזה מספר, זה לא באמת הייתי שווה 2 מיליון יורו, אבל אחרי העונה בסכנין, כנראה באמת זה היה... זה מחשבה יוצרת מציאות.
מן הסתם עם הכסף.
היית מעדיף שזה יעלה פחות? למכבי?
קודם כל לא, כי אני בדעה שאתה בונה את המעמד המקצועי שלך לפי המעמד הכלכלי.
נכון.
והיום, תשים לב, בכדורגל המודרני, שחקנים לא מרוויחים כסף, וככה גם המעמד המקצועי שלהם. זה לא משנה מי אתה, מה אתה, כולם יש להם תחליף.
גם מאמנים.
כולם יש להם תחליף. מאמנים זה בכלל, זה שפל...
מטורף.
שפל מוחלט.
שם לב שאני שואל אותו כל פעם, האם הציפיות הגבוהות לא הפריעו לו. כי כאילו האינסטינקט שלך בתור בן אדם שגרתי, נקרא לזה ככה, זה שירו שצפים לך יותר, אתה נלחץ, וכשאתה נלחץ, אתה פחות מצליח.
כן.
והצלחה זה עובד הפוך, טוב.
זה עובד הפוך.
אם זה היה 3.7 מיליון יורו, היה עוד יותר טוב?
בטח.
אולי זה גם אבא שהיה בכדורגל.
לא, כל אחד, אני לא בכלל.
עזוב סוכן, אני אומר, הוא גדל ליד זה.
אני אגיד לך מה, קודם כל, אני בתור שחקן, התרכזתי פשוט באיך להיות טוב בדברים הפשוטים. ואז אתה יודע, הדברים האחרים יגיעו בזרימה. ולא הפוך. לא נלחצתי מציפיות, פשוט אהבתי את התחושה ואת הרמת דריכות.
עזרתי בעבר לגל אלברמן בספר שלו, הגדרתי את עצמי המנהל המקצועי של הספר,
איש מדהים, איש מדהים גם.
והוא מספר שם, אני לא זוכר את הסכומים, הוא מספר שם שפעם ראשונה הוא פותח מזכורת שהיא כבר יותר משל בן אדם ממוצע בגיל צעיר, בטח זה היה לדעתי עוד 19 או 29 אלף שקל בחודש, אני לא זוכר מה זה היה, וזה היה עוד במכבי פתח תקווה נראה לי אצל גל. איך זה היה אבל ההרגשה שפתאום אני שווה 2.7, וגם המזכורת אני מניח שהייתה כבר בפעם הראשונה שם באמת משמעותית, איך זה מרגיש? עזוב,
אז אני אגיד לך איך זה מרגיש.
פותח את...
אז אני אגיד לך איך זה מרגיש. לא הזיז לי, אני לא אגיד את מה, אבל זה, כמו שאני זוכר את עצמי בגיל 14, ככה אני מתנהל היום. גם שהרווחתי המון 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 כסף, בגיל צעיר, זה נראה לי כאילו משהו טבעי. לא הסתנברתי מזה, ברור שאתה יודע...
אולי אף פעם לא הרווחת מעט, אז אתה לא יודע איך
זה... אולי זה כי מגיל 4 אומרים לך שאתה בגיל 18, תרוויח ככה.
תשמע, בצרפת הרווחתי כסף. בתור ילד בגיל 13, כשהגעתי חזרה לארץ, הרווחתי סכומים גדולים, וזה כאילו זה היה נראה לי...
כן, אף פעם לא היה את השלב שאתה פותח מעטפה ווואו.
כן, אבל אני יכול להגיד לך שתמיד יכולתי להסתדר עם 4,000 שקל בחודש.
וואלה. כן? לא יודע. כן. נראה לי שקצת צריך את הדברים שעולים יותר.
אני יכול להגיד לך ש...
יש לך עכשיו 4,000 שקל על אחת האצבעות, נראה לי. יותר, אז כאילו, עכשיו אתה צריך...
זה מזמן, זה רכישה של מזמן.
אני לא שמעי גם, זה סתם היה מטאפור. ניר ישר חושב, איפה הוא יודע? לא, ניר, אני לא יודע. יכול להיות זה 10 שקלים. לא יודע.
אני לא כדורגלן טיפוסי.
כן.
לא מדבר אליי, אני לא קורבן זה. מה שאני אשים עליי זה כאילו, זה מרגיש כאילו אני $1,000,000. אבל זה אני.
כן, יאללה, 5. העונה הראשונה היא מכבי תל אביב. שנבחרת בה, כאילו, לא יודע אם זה נבחרת רשמית אכזבת העונה, כתבת על אכזבה, אבל
בטח שכן.
רשמית, רשמית, זה היה תואר? היה תואר?
אני זוכר את זה.
מוטה, להתחפש לנו אם זה היה תואר מוגדר.
היה טייטל, היה טייטל בידיעות אחרונות.
אוקיי.
אוקיי,
הנה, הוא מכווין אותך, מוטה. ידיעות אחרונות בחומך, אכזבת
העונה. כל המאכזבי העונה, והיה לי דאבל דאבל של שערים ובישולים.
כן.
וכאילו אם זה קורה היום בזמן המודרני, זה, אני לא רוצה להגיד שאני נכנס לנבחרת עונה, אבל פשוט זה, זה מאוד פתח לי את העיניים, ברמת החוסר פרופורציה של ציפיות. כן. אוקיי, אני הגעתי למכבי תל אביב, שנה שהם ניצלו במחזור האחרון. Mm-hmm. וכשהגעתי, ילד צעיר...
התקופה שלי רעב לי,
תקופה נפלאה.
ילד צעיר, בגיל 20-21, עם תג מחיר של, אפילו שם גם אחרי שרכשו אותי, ב-2.7, אז התג מחיר היה משולש, ואיך כולם היו אומרים לי, אתה מוציא מים מהסלע, ואין לזה שום הערכה, והרגשתי כאילו אני על פריילוף, על אוויר.
כן.
אתה בא, אתה כאילו, אתה נותן מעצמך, ובזמן שזו הייתה תקופה שכל שחקני מכבי תל אביב עם כוכבים ענקיים, שדקה 20 שיש בוז מהקהל, כולם היו בורחים, ובוזגלו הצעיר היה מגיע לקחת הכדור מהבלם. זאת הייתה התחושה.
אבל אי אפשר להחזיק את המקל הזה משני הקצוות, כי אתה מצד אחד אומר, אני מגיע, עד עכשיו פירטנו שטופ 10 עד גיל 18, ומגיע לאקדמיה צריך לגיל 13, והשחקן הישראלי הכי הזה. אז אולי זה כאילו צבוע וקשה מבחינת הדרישות מבחוץ, אבל כמעט ברור שכל מה שתעשה לא יעמוד בסטנדרטים.
חד משמעית, אבל אני חושב שבתור ילד לא הבנתי את זה לפני כן, ואז אתה מגיע לקבוצה ענקית עם קהל מאוד מאוד גדול, וחוסר פרופורציה מבחינת ציפיות, כי הבנייה, זאת הייתה בנייה של שנה ראשונה. בוא, אני לא ראיתי ילד שמגיע למכבי תל אביב, ושנה ראשונה נותן דאבל ודאבל. זה לא מובן מאליו, אוקיי?
אני זוכר דרבי שהיה צריך להיות בו איזה 6-0 ו-4-2, והיה לך גול גם בנדל.
לא, בנדל
שטטה, אבל 3-0,
נכנסתי, לא, רגע, אבל אתה מפספס את כל העיקר.
אוקיי, מה העיקר?
נכנסתי ב-2-0, דקה 20.
נכון.
חטפתי לגל 6, הוצאתי רוחב ליובל אבידור. עשו עליי פנדל, החמצתי את הפנדל מאיזה כדור סנוקר שזרקו עליי.
נכון, אני זוכר.
עשיתי פנדל, נתתי גול בראש מקרן.
ממש על המחצית, לא?
ועשיתי פנדל למכבי תל אביב, פגע לי ביד איכשהו ונגמר 4-2. זה קרה הכל מהכל ב-70 דקות.
כן, אבל זה הרגיש שרק מאור, אני הרגשתי במשחק של
מכבי תל אביב.
איפה הוא עשה את האדום?
אה?
הוא קיבל אדום, לא? ליד שער 7 זה היה?
אני לא זוכר.
אתה מבין, הנה פלתי אותו.
יופי, יופי. לא שיחקת בדרבי הזה, סתם. אוקיי, אז אני אגיד על זה משהו שאני דווקא חושב שזה לא רק ש... אני חושב שזה לא שבישראל יש בעיה, כי ציפיות מורמות, ואז קל לבקר את זה לאור מה שחשב. אני חושב שהבעיה היא פה יותר חמורה, והיא שלא אוהבים מצליחנים בישראל. אני חושב שבישראל, וזה, אגב, יש עוד מדינות, אני מדבר פה, כי אני גר פה.
ברור שכן.
וזה לא רק בספורט.
אתה צודק.
זה לא רק בספורט.
זה בהכל.
אני אומר שמאוד מאוד קשה להיות מישהו שמצליח פה, כי המפורסמים האלה, אתם, שממש מצליחים והכל, זה נהיה אוטומטית יענו איזה ענף
אנטי.
גם, כן.
סוג של אנטי.
כן. ואז מה אתה, איך אתה מעז להצליח? כן, מה זה הדבר הזה?
ואז אתה מבין, קודם כל אני חושב שישראל זה המדינה מבחינתי זה המדינה הקשה ביותר להצליח. אוקיי, לאורך זמן.
יש עוד סעיף, אתה צודק.
לאורך זמן.
כן,
אוקיי,
גם
אנחנו,
כלכלי.
אנחנו
גם
אלופים
זה...
בלעלות כן. מישהו ואחרי שעה לתת לו כף, להוריד אותו חזרה.
כן.
אבל אני חושב שברגע הזה זה פשוט פתח לי את העיניים וגרם לי להבין במה כן להתרכז מבחינת ה... איך להסתכל על הדברים בצורה נכונה.
עכשיו, במכבי תל אביב וכל זה, אמרת אכזבה וכל זה, ככה הגדירו אותך וזה הנורא. איך אתה מגדיר את התקופה שלך במכבי?
אני חושב, ההצלחה מסחרת בשנה הראשונה. בוא, מי לקחת קבוצה מזאת שניצלה במחזור האחרון, ואז להגיע שנה לאחר מכן לאירופה, אבל פשוט, מכבי תל אביב, אתה לא זוכה באליפות, אתה נכשל. זה כאילו, זה מזכיר לי שאתה מנצח משחק, זה כאילו, מה אתה חוגג? זה כאילו, זה משהו שאנחנו רגילים. ושאתה מפסיד, זה כאילו המקל חזק מאוד על היד.
היה גם, יש לנו איזה מישהו פה אצלנו, לא נגיד שמות, כי אולי זה, אבל מקביסט, אומר שהיה איזה פנדל נגד ביתר, שלא בעדת בסוף.
נכון. אני חושב שעד עד היום, לדעתי, הזכרו לי את זה כל החיים.
אז מה?
שלושה ימים לפני כן, אני פתחתי נגד ביתר ירושלים, גם כבשתי גול 15 שניות מהפתיחה, נבחרתי לאיש המשחק, ניצחנו 2-0 את ביתר ירושלים, ואז יצאנו למשחק גביע בטדי. ושם לא פתחתי בהרכב. החלטה של אבי נימני. אגב, הוא משפחה.
כן. אבל אתה לא אהבת את ההחלטה הזאת.
לא, בסדר, אתה יודע, בסוף חיבדתי את ה...
אז מה, עלית כמחליף בך? אני לא זוכר.
לא עליתי. הוא פשוט התחממתי מדקה 40.
זהו, לא
עליתי. מהמחצית. וברגע שזה, ראיתי שאני לא, אני לא הולך להיכנס, והיה דקה 117 ו-118, אז אתה יודע, אתה אומר, מה, הוא יכניס אותך רק לבעוט פנדל?
מה, הוא רצה לעשות סאקה וראשפורד?
לא, אתה אומר לעצמך, כאילו, מה, הוא יכניס אותך רק לבעוט פנדל? אז כאילו, אתה יודע, הפסקתי להתחמם. זה היה כזה, אולי זה רבע שעה, זה לא היה נכון מבחינתי, ולא מקצועי מבחינתי, ובחיים זה לא קרה לי בתור שחקן, ואני אף פעם לא אמרתי לא למאמן וזה, אבל פשוט, בתחושה שלי אמרתי, אני לא אכנס, ועשר דקות קודם, הפסקתי להתחמם. ואז, ממש דקה לפני פנדלים, הוא אומר לי, מאור, בוא תיכנס. אז אמרתי לו, אבי, תשמע, הפסקתי להתחמם לפני 10 דקות, לבוא לבעוט פנדל, זה לא כזה נכון, זה כאילו לבוא להכשיל אותי, עדיף שתיקח מישהו שעלה אחריי להתחמם.
כן.
ואז הוא קרא לתמיר כחלון, אני זוכר, ואז כאילו זה היה נראה שהוא מדבר לטלוויזיה, ואז הוא אמר, אתה לא רוצה להיכנס? לא צריך.
הידיים גבוהות, הכל.
כן, ואז זה כאילו הרגשתי שכל העולם היה עליי,
כן.
והיה לאום מאוד מטורף, הפסדנו בפנדלים.
שטראובר.
ושטראובר החמיץ
סליחה,
פנדל.
סליחה, לירן, שאנחנו מזכירים את זה, מצטער.
וזה כאילו הכל היה, אף אחד לא דיבר על הפנדלים, ועל, כן. ועל זה שאפנו.
יצא טוב.
פשוט דיברו עליי. אבל לומדים.
עוברים נקודה. לא, כבר דיברנו כל כך הרבה פעמים על מסיבת העיתונאים המפורסמת עם הנברשות שם וזה, שהוא בחר את הנברשת הזאת. שנדליר! הפסקה, ואז אוהדי הפועל באר שבע, החלק הבא כנראה הוא בעיקר בשבילכם. הפרק בשיתוף החברים הטעימים שלנו מטנביס, תנאי החסות של הצ'מפיונס, כן? צ'מפיונס, הפודיום, כבוד לטנביס, כבוד לפודיום, כבוד להיות כתומים. מזכיר לכם שטנביס מביאים אליכם עד הבית את האוכל מהמסעדות שאתם הכי אוהבים מכל רחבי הארץ, אפשר להזמין בכל עיר שמאור בוזגלו גר בה בישראל, והיו איזה 800. יש הרבה דילים שווים, כנסו לאתר טנביס, הורידו את האפליקציה וזהו, לבחור מסעדה, לבחור מנה והשליח בדרך, אנחנו מתחילים עונה חדשה עם טנביס, יהיה לנו פינה חדשה שקשורה אליהם, אנחנו מזמינים אתכם לחכות לדבר הזה, ובמסגרת הפינה הקטנה יותר שהתחלנו לעשות בזה, בטנביס פרגון חינם, אני מפרגן לסביך קומפלט, הזמנתי טנביס מסביך קומפלט בתל אביב, ארלוזורוב דעתיים יושבים, פשוט תבדקו, אבל מי שאוהב אוכל ביתי, הם אדירים והשירות מעולה, ובאמת, אני כל פעם שאין לי כוח לעשות משהו לילדים, נגיד באוכל, אז אני מזמין את זה, זה כאילו אני... אז אם שמעתם את זה, זה סבבה. אז יאללה, תודה לטנביס. בואו נמשיך. יאללה, אליפות ראשונה אחרי 40 שנה, אין מה להסביר, זאת נקודה שבחרת, נקודה מספר 6, ו...
אבל יש בטח נקודה 5.5, שזה לפני שהאליפות הזאת...
כן, ההגעה...
אתה מקבל הצעות, ממי קיבלת הצעות באותו זמן?
אחרי שנתיים, שנה ושמונה חודשים בליאז', היה לי חוזה לשנתיים, חודש ראשון, הייתה לי את הפציעה הכי קשה שעברתי בקריירה. שברתי את הקרסול, שני שברים בקרסול, אחד בשוקית, נתקעתי בשוער, מינוס 15 מעלות, אפילו לא הרגשתי את הכאבים מרוב שהיה קר, שלחו אותי לבדיקה בבית חולים, עושים לי צילום, לא רואים כלום. חוזר למתחם האימוני, אומרים לי, טוב יאללה, תתחיל לרוץ במים.
חוזר על הרגליים?
על הרגליים, כן. אוקיי. כאילו, מה זה רגליים? לא, על קביים, סוג של רגליים, זה היה לי תחליף לרגליים.
הרגל השלישית והרביעית.
מגיע למתחם האימונים חזרה, מנסה לרוץ במים, לא מצליח, אני אומר לו, יש לי כאבים כאילו למעלה יותר. אני חייב ללכת לעשות צילום נוסף, אני לא יכול להמשיך ככה. טוב, שולחים אותי אחרי 40 דקות מהצילום הראשון, עושה צילום נוסף, השחור הכי גדול שהיה לי בחיים, בום, שני שברים בקרסול, אחד בשוקית. הרבה מאוד שחקנים לא חזרו מהפציעה הזאת, לדעתי, עם כל השלוש צולבות שעברתי, זו הפציעה הקשה ביותר, אבל זה היה בפרק זמן שעיצב אותי ברמת האישיות והמנטליות, לא הבנתי כמה אני חזק בו, עד לאותו רגע.
אחי, אתה גם רחוק מהבית, אתה גם נפצע בפציעה כזאת קשה, גם שזה בחול, שזה אולי נותן איזה בום כזה לפנים של... אולי זה מוציא אותי מהתסריט הזה של אירופה.
הקושי הלא מוסבר הזה, מאותו רגע, עד כדי להכיל את זה, שאוקיי, בסדר, אז זה יכול להיות שהקריירה שלך נגמרת, וטוב, אבל אין זמן. אתה כבר ביום אחרי, השיקום בחול זה לא דומה למה שקורה פה, כן? זה יום אחרי אתה כבר עושה אופניים במים, ככה, עם רגליים במים ואופניים עם הידיים, ואתה עובד משעה 8 בבוקר, אתה אומר, טוב, מה, אני 3 חודשים בגבס, מה עכשיו הביאו אותי למתחם האימונים, מה יעשו איתי? לא, יום אחרי 7 בבוקר, אתה במתחם, אוכל ארוחת בוקר, 8 אתה כבר בחדר כושר, אתה חייב להזיז את הגוף, כי ראש בריא, גוף בריא, הם מאוד מאמינים בדבר הזה, ואתה מבין כמה זה משפר ומאיץ כן. את השיקום.
עשה תירונות טובה, אבל התמודדות עם פציעות.
כן. וכל זה אתה מספר, אבל כדי להגיד שבטח היו כבר פחות הצעות, לא? אחרי
10 חודשים, פציעות. הנה, 10 חודשים אני בשיקום, חוזר, נותן גול אליפות במילואים, ברדה היה בספסל נגד גנק, אני זוכר את זה, היה לי שוער 2 מטר, פנדל דקה 89, אני אומר... איפה אני בועט? בום, נותן פננקה.
פננקה?
פננקה אני נותן, כי לא ידעתי, הייתי בבלק אאוט, אמרתי, טוב, אני לא יודע איפה לבעוט.
כי ביטה שהוא ישחב.
ובאמת נשכב, נתתי, ניצחנו 1-0, ובאותו שבוע הייתי צריך לחזור לסגל הבוגרת, ולפתוח בהרכב. משחק אחרון של העונה, כולם חוזרים לחופשה, אחרי המשחק, אני קם בבוקר, הברך שלי, ככה. אני אומר, מה הקשר ברך? עברתי עכשיו... 3 ניתוחים בקרסול, שמו לי בורג, הוציאו אותו אחרי חודש, עושה שיקום מטורף, שלא הבנתי כמה חוסן מנטלי ופיזי יש לי, ועל הרגע שחיכיתי לו כל כך הרבה זמן, ועברתי כל כך הרבה קשיים, אני צריך לפתוח בהרכב, אני לא מצליח אפילו לא ליישר ולא לקופף את הברך, טוב, מה אני עושה? טוב, אני לא מספר להם. מגיע למתחם, עושה קומפרסים, שם מים חמים, מים קרים, עדיין לא מספר להם, בולע כדורים, גודל כזה, רק כדי לאבד אפילו את התחושה של הברך, רק שיתנו לי להיות על הדשא חזרה.
תעשה את זה היום לפני המסיבות עם הדי-ג'י, זה יום.
והשם שלי מופיע בהרכב, מנסה לעשות חימום, לא מצליח לעמוד על הרגל, חוזר, פורץ בבכי מטורף בחדר הלבשה, אומר לי מה קרה, מראה להם, הברך שלי כמו הראש של אבא שלי, מהר מאוד למיון, לבית חולים, בבידוד 8 ימים, עובר 6 ניתוחים בברך, חיידק, החיים שלי בסכנה, אשתי חודש מתקדם, היא לא יכולה אפילו להיכנס לבידוד, והיא אומרת, אני לא מעניין אותי כלום, אני שינה פה על מזרון, על הרצפה, וזה ככה היה. ומציעים לי חוזה בו זמנית, באותו רגע שנפצעתי, לעוד 2 נוספות, שאני פשוט אומר להם, תקשיבו, הקריירה שלי האירופית התחילה ככה, בקרמה רעה, אני לא יכול לקחת את זה. אני פשוט לא יכול לקחת את זה, אני חייב לחזור אחורה כמה צעדים, כדי לחזור להיות על המגרש. שנה קודם הייתי שחקן נבחרת, הכל היה כן. מונח לי על הכף, היו ביקוש, תג מחיר 4 מיליון, הרווחתי המון כסף, חוזה בלייז' המון כסף, אין לי הצעה אחת, הצעה אחת אחרי הפציעה, אחרי שנה ומשהו, אין לי, לא ביקוש, אפילו... קבוצות מהליגה הישראלית לא היו מוכנות לשמוע.
לא, הבני יהודה.
גם אפילו לא באר שבע.
אפילו לא באר שבע.
אפילו לא באר שבע. היה לי קבוצה אחת מהליגה הצרפתית, שנקראת אביאן, שהיום הוא כבר בליגה השלישית, והציע לי המון כסף, רק תבוא, וזה לא העניין של כסף. פשוט רציתי להיות על המגרש, ואמרתי, אני לא יכול להמשיך את הקריירה האירופית בצורה הזאת, אני חייב לעשות כמה צעדים אחורה, חושבים, לא לאבד תודעתית, אני יכול לאבד את עצמי ברגע.
כן.
ואז הגיעה הצעה מבני יהודה, אבא שלי אומר לי, תשמע, זה הצעה היחידה שיש זה, אין מה לעשות, חייב לקחת את זה. ואמרתי לו, מה בני יהודה? כאילו, זה היה פגיעה באגו, כן. שחקה נבחרת, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כן, זה, כן. זה, זה, זה. מה בני יהודה?
כן.
בלי חס וחלילה לזלזל, אבל זה לא היה תואם את, את איך שאני חשבתי את עצמי במקצוע הזה. אבל שאין ברירה, אין ברירה. טוב, נכנסנו למסע ומתן, הבנתי שזה נפל על סעיף לא חוקי, בוא נגיד.
אולי בפרק הבא.
ופתאום אליניב אומר לי, תשמע, יש לי סיכוי שאני הולך לבאר שבע, מה אתה אומר? זה בונים שם הפרויקט, וזה אמרתי, אליה, מה שאתה רוצה, אני איתך, כאילו, זה לא קשור לזה. הגיע עניין המסע ומתן עם אלונה, אמרנו לה, תקשיבי, אלונה, אני לא רוצה כסף. שנה ראשונה, רק לחזור לעצמי, אני מאמין ביכולת שלי. את עכשיו במצב כזה שאת משלמת יותר כדי ששחקנים יגיעו.
מסבר שבע.
כן, ששחקנים יגיעו.
כן.
אני מבטיח לשנות את זה, תני לי בסיס מאוד מאוד נמוך, רק להיות על המגרש, אני מאמין ביכולת שלי, אם אני חוזר ליכולת המקצועית שאני חושב שאני, ומאמין שאני יכול לחזור אליה, אז אני אחזור להרוויח את הסכומים שאני מכיר. טוב, מה זה בשביל הלך? זה שנה אחת, וזה בלי כסף, וזה להביא את בוזגלו, ובאותו רגע כולם גם לגלגו עליי, וצחקו עליי, ואמרו לי, זהו, גמרת את הקריירה, אין לך מה לחפש, אתה תראה את ליגה, ת-ת-ת-ת-ת. בום, 13 שערים, 17 בישולים, היסטוריה, מקום שני, ואז חותמים עם הסכם לשלוש שנים, ש... חזרתי להרוויח את הסכומים שאני מכיר, ופתאום הסטנדרט בבאר שבע מאוד מאוד השתנה, שחקנים רצו להגיע, וזה היה פרויקט כאילו בקרמה שלו, במהות שלו, גם האוהדים, גם אלה כביכול, שהיו כביכול ממורמרים ומתוסכלים במהלך השנים האחרונות על המועדון, על כל מה שקורה, על התנאים, על זה, פתאום הכל השתנה, זה היה כאילו פרחים, רוצים לפרוח כן. מחדש, הכל, אתה עובר לתחנות האוטובוס, פתאום בונים חדש, ורכבות, ובניינים כן. חדשים.
אתה אומר שיש חלק לגדילה ולצמיחה של באר שבע.
כמו בסימס, כן. שאתה בונה איזה עיר חדשה, שאתה כן. בונה איזה עיר חדשה, וכאילו אתה עובר, ואתה כן. רואה פתאום, הדרך לא כן. כזאת היא ארוכה כמו שהייתה, זה כאילו נהפך כן. להיות 40 דקות. והכל השתנה, והקרמה, והאנרגיה, והסחיפה הזאת, ושל אליאני, ושלי, וזה, הכל היה כזה משהו עוצמתי, הולך לקרות.
מה היה לפני סכנין, במשחק האחרון הזה, שכאילו כבר היה כמעט, או אם מאבדים את זה שוב, וואו, וואו, וואו.
אני לא יכול, אני לא יכול להסביר את התחושה, היה פשוט לחץ מטורף. ואחד איפה
סכנין.
שחקנים, אני זוכר שכל רגע נכנסו לשירותים, יצאו מהשירותים, נכנסו לשירותים, יצאו מהשירותים, והקיעו ושתפו פנים וזה, ואני כאילו באוזניות, בבום, לא רוצה לשמוע אף אחד, זה כמה ימים קודם, כדי שלא נפשל את זה, אנחנו לא יכולים לתת לזה
כן, הובלתם לברוח. בחמש, שני מחזורים לסיום. זה נהיה שתיים.
זה, תמיד, זה... זה תמיד היה, כאילו זה היה קרב מאוד מאוד, מאבק מאוד צמוד עם מכבי תל אביב.
זאת הייתה מכבי תל אביב אדירה גם.
ומכבי תל אביב אדירה, ועם זה אבי, ועם פריצה, כאילו ממש, מכבי תל אביב עוצמתית, ואתה יודע, אין, אי אפשר לטעות, אתה טועה, הלכה אליפות. ואנשים לא הצליחו לישון בלילה, אני זוכר את היום לפני, כאילו זה היה, לא, אפילו השיגונות שלי בתספורות, אמרתי לעצמי, זהו, אני נהפך להיות רציני. במשחק הזה, אני הולך לספר, בלי צבעים, בלי קשקושים, בלי סכינים, בלי כלום, אני רוצה שיער הצידה כמו אלה טוב, כמו גדול. פיטר פארקר הרגשתי. ואני, זה מה שהיה. והתחושה, הדריכות, הייתה כל כך גדולה, ה-1-0 הזה, דקה 15, השקט שהיה באצטדיון, זה... אבל אתה יודע, אני כל כך הייתי בטוח בעצמי ובקבוצה, שאמרתי, טוב, זה עניין של זמן, כי אנחנו באמת לא התרגשנו מכלום, זה כאילו הבאנו את הכישרון שלנו, את השחרור הזה, למרות כל הלחץ, ידענו שיכול להיגמר 3-4, גם אם אנחנו בפיגור.
אתה השוויתה גם, לא?
אני השוויתי ברגל שמאל, מליקסון הפך.
בשתיים אחת כבר היה זה.
אני בישלתי לבן סער, ואז פה כבר זה היה שואו אחד גדול.
תשמע, זאת אליפות ששווה יותר מאליפות. זה כל קבוצה אחרת, או ברוב.
זה אליפות ששווה את כל הקריירה.
כן.
ממש ככה, כאילו, ממש את כל הקריירה, הריגוש, החגיגות אליפות של 100,000 איש, התחושה של רבק עשית את זה כאילו מכלום, כאילו בנית משהו בשתי אצבעות.
בסימס.
פשוט מטורף.
משהו על ברדה, יש לנו עוד כמה דברים על באר שבע, אבל פה נתייחס רק לברדה, שגם עכשיו חתם לשנתיים, לאורך כל העונה אני הייתי בטוח שהוא לא יעשה את זה, ניר חשב שהוא כן יעשה את זה,
אני באותו רגע שהוא לקח את הגביע.
לא, אחרי הגביע כבר באמת כבר אתה מאמין, אבל לפני
זה... חוכמה להיכנס למניה שהיא למעלה?
לא, אבל בוא נגיד רגע, מה אתה חושב על זה?
קודם כל הוא שם את עצמו בקו האש. אני אישית, לעולם לא הייתי עושה צעד כזה. אוקיי, אבל מי אני שיבוא...
גם אחרי שלקחת באמצע?
אין קשר. אני חושב שהתרבות שלנו היא לא תיתן לו יום אחד של חסד ואוויר, למרות שזה ברדה ולמרות ההכרה והכבוד אליו, שוכחים מהר מאוד, וזו חתיכת סיכון. אוקיי, אני חושב שבאיזשהו אופן זה סיכון סיכוי, אם הוא ייקח תואר, זה פשוט הוא...
כן, מה זה תואר? הוא צריך לקחת אליפות.
הוא צריך לקחת אליפות, ופה יש לו רק מה להפסיד, ועצם זה שהוא לוקח, צריך להגיד לו שפו ענק על הדבר הזה, ולהעריך את זה.
מה אמרת לו?
לא אמרתי לו כלום.
לא דיברתם אז?
לא דיברתי איתו מאז, חוץ מהגמר גביע, שנצאתי לו חיבוק, כאילו אני לקחתי את הגביע.
יפה. הנה, אני אשאל אותך ככה, אתה פרשן, לא? גם בעונה הבאה אתה תפרשן?
אני מאמין שכן.
אם כן, וצטרך פרשן את באר שבע. קודם כל, אתה הפרשן שהכי הכי קל לי להגיד שאין לו קטע של אינטרסים, כי יש לך אינטרסים מול כולם.
יש לי אינטרסים כולם.
יש לך ניגוד או ניגוד עניינים או זה מול כל הקבוצות,
אתה מסקר. אין לי שום ניגוד עניינים, אני חושב להגיד לך, מאה שפרשתי.
לא, זה מצחיק, אתה פרשן את הפועל, תובע אותם.
אהבה כלפיי, זה התעצם ברמות משוגעות. אני לא יכול להסביר את זה.
לא תלוי, אתה
לא נגד.
מעל...
התחושה שאני מגיע ממש ביום של המשחק, וחווה את ה... סתם דוגמה, את השווקים, ואת היום, ואת האנרגיות, וזה בעיר, זה פשוט...
איך תפרשן את ברדה?
כמו שפרשנתי אותו...
ככה כאילו...
אבל אחרי שנגעת בהכל, בכל הקבוצות, כמו שאתה אומר, אין איזה פינה מיוחדת למשהו, יש איזשהו בכלל אמוציות לכדורגל, או שאתה כבר כל כך, לא יודע מה, ציני, פגוע, מנוסה, לא,
אני, קודם כל, אני משתדל גם ברמת הפרשנות.
לא את הפרשנות, האדם.
האדם? כמה שנחוויתי כאילו בתקופה האחרונה מהכדורגל ומההתנהלות, ובתוך תוכי אני אומר, טוב, בא לי כאילו להעלים את הפרק הזה, יש משהו אחר שמשתלט בי, שאומר, אתה לא יכול... לשכוח רק את השנתיים האחרונות של הקריירה שלך. אין, אתה חייב להוקיר ולהעריך את מה שעברת בכדורגל ועברת ולקחת וקיבלת, וזה לא מובן מאליו, ולפעמים המיינד שלי כאילו, זה כמו שטן ומלאך, זה כאילו לוקח אותי למקומות של, מה אתה צריך את זה, זה חרה, זה, 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 לא רוצה שהבן שלי ייגע בזה.
בצורה של יעקב.
רק עם שער ארוך אחד. והצד השני כאילו אומר לי, לא, תחבק את זה, תנסה להביא משהו אחר, משהו חיובי, ואני באמת משתדל שזה יבוא במקום, מהמקום הכי אמיתי.
יכול ללך לרגע הבא שלך.
להחזר, יפה. באתי לסמן חניר, צריך רגע הבא, יפה מאוד, אתה יודע לעשות את זה, יפה מאוד.
עכשיו שאתה עוצם עיניים ואתה חוזר אחורה לקריירה, מריץ כל מיני דברים, והכל, זה נכון יהיה לומר שהשער מול אינטר הוא הראשון שקופץ?
לא.
השני, השער הראשון שקופץ זה השער הבא שנבחר.
גם תתפלא, לא.
אוקיי.
השער הראשון שעולה לי, זה נגד מכבי תל אביב בטרנר, ביתה חופשית לרייקוביץ'.
וואלה.
לא יודע להסביר. השני זה סאוטמפטון, והשלישי זה אינטר.
אז הנה, לפי סדר הפוך.
נדבר על אינטר.
לפי סדר הפוך, סע. אינטר.
אינטר. זה כאילו זיכרון מתוק.
סנסירו, מגרש, אתה יודע, אם...
הייתי שם בתור ילד, לא הרגיש לי מוזר, לא הרגיש לי במה גדולה, הרגיש לי, כמו שאמרתי, כל הזה, כל הרעיון, הכי נינוח, הכי טוב, הכי משוחרר, ואני יכול להגיד, ביום של אותו משחק, אני בכלל לא הייתי צריך לשחק. לא הייתי צריך לפתוח בהרכב, לקחתי ון של 10 שחקנים, שגם הם, אמרתי להם, בוא נשחק קצת לחץ, אנחנו משחקים נגד אינטר הגדולה, מילאנו, בוא נלך נעשה איזה קניות, שעתיים שלוש, לקחתי אותם לחבר שלי, שיש לו איזה מול גדול של מותגים, כולנו חזרנו עם שקיות, ואנחנו צריכים לשחק נגד אינטר. אני חושב שזה הדרך הטובה ביותר לשחרר לחץ.
כשאני הלכת לליוות את הכדור, כאילו מדברים על שחקנים
ספורטאים. רגע, אבל מה, אתה בא להגיד שקרה משהו?
רגע, לא.
חכה, הוא בא לספר.
לא קרה כלום.
אני חשבתי שאבן התהפך או משהו.
לא.
לא, הוא בא ואמר, כמעט לא שיחקתי.
כי לא הייתי צריך לפתוח בהרכב. כי בוא נגיד שאם הייתי יודע שאני הולך לפתוח בהרכב, יכול להיות שלא הייתי יוצא לקניות.
לא היה אבן הזה.
זה רווח כפול, יש גם חולצות וגם שער. אז עכשיו מדברים על ספורטאים גדולים שיש להם איזה מין ויז'ן כזה, שהם רואים שמשהו הולך לקרות.
דמיון מודרך.
עכשיו יפה. אז עכשיו אני מניח שכבר עשה לך לדמיין שאתה שם גול ולא שמת. וקרה בחיים בטח.
מלא דברים, כן.
איך זה היה הביתה הזאת? אתה זוכר שניות לפני...
אז רגע, לא, אני אקח אותך לשתי פעולות לפני הביתה הזאת. אוקיי? עשיתי שם דריבל, לא זוכר את השם שלו, המגן השמאלי, אני גרוע בשמות, שחקן נבחרת, תמגוצ'י, מגוצ'י, משהו כזה.
גל שיש.
לא, לא. עשיתי דריבל בין שני שחקנים, היה עבירה עליי, ואז כתוצאה פתחתי מהר, נתתי כדור עומק, ואז היה קרן. ואז בקרן הרמתי, היה סכנה לשער, ואז אובן, כדור הגיע לאובן, עשה כאילו בועט, והייתה עבירה. הדרך הזאת היא מהקרן, לכיוון
20 מטר, משהו כזה?
כן, 20, 30 מטר. כבר באותו רגע אני כבר ראיתי את הכדור בתוך החיבור.
זה מרגיע? זה מלחיץ?
קודם כל, לשחק מול שחקנים שלא מכירים אותך, זה הכי קל. גם אם יהיו הכוכבים הכי גדולים. הם לא יודעים, לא מתכוננים, זה בדרך כלל קבוצות שלא...
זה מה שבאתי לשאול.
נותנים לך המון המון שטח, המון המון חופש, ואתה יכול לראות את זה גם בשחקנים צעירים שעולים פתאום לבוגרים ודופקים משחק של החיים במשחק הראשון, כי לא מתכוננים.
לא מכירים.
כן, לא מכירים.
קובס כזה.
גם גלוך, זה, זה אחלה דוגמה. ובאותו רגע, ההליכה לשם, שאני מסתכל על הטווח, ואיפה, זה כאילו, ידעתי שזה, ידעתי שזה גול, לא הפתיע.
מה קורה בשנייה שזה נכנס? אתה יודע, זה קורה לי ולאורן ככה, אתה יודע, אני רוצה שהמאזינים ידעו איך זה מרגיש.
אתה יודע מה אני זוכר? אתה תצחק, אבל מה אני זוכר? אני זוכר שניסיתי לעשות גליץ' ולא היה מים בדשא, ונתקעתי בדשא, ואהבתי קדימה, וזה היה אפילו גליץ' מכוער, כאילו זה, אתה חגיגה מגילה,
לא? זה כל שקורה משהו אדיר עם חבר טוב וזה, אתה נותן תקיף של החיים וזה צריך לזה. מה שווה כל מה שעשינו? נגטומו קראו לו.
נגטומו, נכון.
ועכשיו אנחנו נעבור לשער, נעולים לשער השני בחשיבותו.
כן, והבישול הכי גדול בקריירה של יובל שבתאי.
איזה מודעות השער הגדול, הרגע הגדול בקריירה של יובל שבתאי.
וברק בחר שמכניס בדקה הזאת יובל שבתאי.
אתה יודע,
כל מי שהיה שחקן כדורגל,
מגן שמאלי,
יבין אותי עכשיו, שאני אגיד לו שזה לא היה פס לפני שער. זה לא היה בישול לגיטימי. הפס הוא היה מאוד מאוד קשה, בזווית מאוד מאוד קשה.
ותלפיב את יובל, תקשיב, זה לא כזה בישול.
אני חולה עליך, אבל זה לא כזה בישול.
יובל, אל תתלהב.
עכשיו הדרגת קושי גבוהה יותר, הוא
פרגן לך.
אנחנו נביא את יובל בעוד שבוע, אם יובל רוצה, אנחנו נביא אותו לפה.
אפשר לעשות אימות.
נדבר על זה, מהצד השני. אפשר לעשות
אימות בטיק טוק, מה שצריך, נארגן. ובכל זאת, אתה יודע, זה היה גול שאלה אתכם ל...
אתם צריכים טקו שם, נכון?
גול ששווה...
ו-0-0 באותו רגע?
גול ששווה 52 מיליון שקל לקבוצה.
כן.
ואני חושב שזה ההרגע שהרגשתי באותו רגע. הריצה לכיוון הקהל, עזוב את זה שברגע שנתתי את ה... את ה... את ה... זה הרעש לכדור, זה אפילו לא היה עם עוצמה, זה היה נטו, דיוק וטכניקה.
סנוקר.
בול. ואיך שזה יצא מהרגל, זה, ידעתי שזה הולך לכיוון החדר של השער, ורצתי עוד לפני שזה נכנס לשער, ורצתי.
על המגרש באותו זמן, ונדייק שכובש בדקה ה-90, וטאדיץ', טאדיץ' מחליף, מה קורה שאתה?
יותר מזה, אני אגיד לך, חוזרים ליפן,
נגטומו?
לא, היה להם בלם יפני,
אוקיי.
עם ונדייק, כמעט הפסדתם את הדקה 90 וזה.
נכון, איזה החמצה.
יושידה.
נגח מאיזה 3 מטר, נכון.
יושידה, יושידה.
אתה יודע מה קרה לנו?
יושידה.
כי וואי, כבר מתי שמת הגול? דקה 80 ו...
לא, 79.
והם השבו דקה 90 אבל.
כן.
הם השבו דקה 90.
ונדייק השבה, לא?
ונדייק.
כן.
ונדייק.
אתה כבר
פשוט
אומר...
פשוט לא יצאנו מהשסר. אני חושב שבכלל, הליגה האנגלית זה מבחינתי הליגה עם הקצב הכי גבוה והליגה הטובה בעולם. האינטנסיביות, הרמת אימון, הקהל שפשוט, אי אפשר להסביר את זה, זה פשוט כולם מושכים אותך מול... מהצד, אתה לא יכול לרוץ.
משחק כן. יחיד שלך מול קבוצה מאנגליה?
כן, אם אפשר, כן.
המשחק הכי קשה בקריירה?
כן.
תגיד, המשחק הזה לא שודר בשני ערוצים בישראל, נראה לי הדבר, נכון?
כן, גם ערוץ 5 וגם 11 או משהו.
יצא לך טוב, אני חושב שהוא שודר בשני משחקים, לא יודע למה אני זוכר, סליחה אם אני טועה. נראה לי גם באנגליה כזה כיף לחגוג, לא? באחרי.
קודם כל מעריכים אותך.
תרבות כדורגל.
מעריכים אותך, מחכים לך עיתונאים, לא יודעים מי אתה, לא זה, כבר רוצים...
פתאום אומרים איפה הוא יכול לשחק, או איפה הוא יכול לשחק.
אם היית יכול לבחור היום כזה להחליט בסים הזה, שמה דיברת, סימס קריירה, איזושהי נקודה למצוא בה על משהו, להגיד, אני הייתי רוצה את זה לעשות, להשיג, להיות, לא יודע מה. זה ברצלונה, זה... או אנגליה.
קודם כל, אם אני אקח את עצמי כאישיות, כשחקן, אוקיי, אני חושב שהליגה האנגלית הייתה מייחדת אותי. אוקיי, הייתי כאילו סוג של יוצא דופן. הליגה הספרדית, יש מלא, מאור בוזגלו, הכל טוב ויפה, זה כאילו לא... בליגה האנגלית הייתי יכול לעשות משהו אחר. אני חושב שסתם לצורך העניין מנור היום, להגיע לליגה האנגלית, אני לא יודע מבחינת פולם, אבל להגיע לליגה האנגלית זה משהו שהוא נכון. אני לא יודע מקצועית אם זה מתאים לו, אבל הליגה האנגלית פרועה.
אחרי זה אנחנו נעשה לך השוואה בינך לבין שחקנים אחרים בזה, עם כל הצניעות ועם כל הזה, בנו הארד פילינגס, ואתה סתם מסקרן אותי תמיד איך שחקנים מסתכלים לשחקנים אחרים.
רגע, הוספת משהו עליי? אין בעיה, אז אני צריך לקצר דבר אחר, הכל טוב, הכל טוב.
אותך אליי.
אותך אליי. אוקיי, מספר 9, הצעה מבשיקטאש.
וואי, אני זוכר שקיבלתי סרטונים אוהדי בשיקטאש. בוא נגיד את זה.
ספר כקונטקסט, כן, מתי,
איפה זה, מתי זה קורה?
זה היה כל הקמפיין האירופי, אינטר, סאוטמפטון, זה היה בדיוק בשלב שפרסמו כל מיני בולשיטים, הייתי קורא להם, ודברים שלא קשורים למציאות, שאני מסרב להצעה של הפועל באר שבע. אני הייתי לפני את הסיום חוזה, וכאילו, הפועל באר שבע אמרה לי, שמע, אתה בסיס שלך, אנחנו לא יכולים לעמוד בסכומים, קיבלנו הצעה מפה ומפה ומפה ומפה, ואני כאילו הייתי, שיחקתי אותה לויאלי, אמרתי לא, אני רוצה לקחת את האליפות, ואחר כך אני אדון בהמשך, בעתיד שלי. זה מה שרציתי. ואז הגיעה הצעה מצעה מרוסיה, המון המון כסף, ואז הגיעה בשקטש, 2.5 מיליון יורו, מדובר פה על המון המון כסף, ואחרי ששיחקנו נגדם, לא סתם גם המאמן שלהם אמר, ממי הוא הכי מפחד, ואמר את השם שלי כמה פעמים, ואז התחלתי לקבל בברים בטורקיה, כל מיני אוהדים, שרים את השיר שלי
בטורקים.
כן, מספיק ששים את השם שלך כבר, הם נופלים כמו על זהבי, אז
זה אבי קמטופן הרבחצ'ב, בכלל ההצעה שלו גם הייתה בשקטה שם.
לגמרי, ואני יכול להגיד לך שזו הייתה התקופה הכי מאתגרת בחיים שלי, כי זה פעם ראשונה שקהל, קהל שלך מקלל במשך שלושה וחצי חודשים, הכל נגיע שלי בכדור, ובעצם דיברנו על מזוכיסם, כאילו אני התאהבתי בסונים.
אבל זה עד כדי כך?
אנשים לא ידעו מה עברתי, כאילו זה היה לפני בשקטש, אוקיי, שלושה חודשים, ואז כאילו היה המון פרסומים שסירבתי לה, זה באותו רגע, כאילו מהאהבה התחילו לסנוע אותי. ואז כל נגיעה, ואז אני זוכר שהייתי יוצר את הכדור בטרנר, ואז אתה שומע מלא בוז, ויש כאלה מעודדים אותי, ואז היה מין מחלוקת בקהל, למה אתם עושים ככה, זה, לא בעצם יודעים, לא זה, פרסומים שקריים, ואני בעצם, ברמת האינטנסיביות, אני לא יכול להתייחס לזה אפילו. כי לבוא להגיד, לא הציעו לי כלום, זה לבוא להיכנס נגד המועדון. לבוא להגיד, סירבתי, זה לצאת נגד הקהל. עכשיו, זה דברים שאתה חייב להתמודד איתם בשבת אחרי שבת, זה כאילו פתאום כל שלושה ימים משחק. אירופה, ליגה, גביע ליגה, אתה חייב להיות במיטבך. וההתמודדות, אני זוכר ששחקנים היו באים אליי, מה הם רוצים ממך? איך יכול להיות שהקהל שורק לך בוז? ואללה, פאקינג, אתה מאור בוזגלו, מה עשית פה? מי שמע כאילו על באר שבע לפני? אתה יודע, וניסו...
כן, זה לא שאתה רוצה לעזוב לביתר באר שבע, היריבה, הנמסיס.
זה לא שאני רוצה לעזוב, פשוט סיפרו סיפור לא נכון. סיפרו סיפור שאני מסרב להצעה שלא קיבלתי מעולם. אז איך מתמודדים עם זה? איך?
אני אנצל את הסיטואציה הזאת לשאול האם על זה אתה מתחרט שעזבת בסוף.
לא, אני לא מתחרט, אני חושב שזה פשוט הגיע למקום ללא מוצא.
אי אפשר היה להשיג חוזה שתסכים.
לא, אני אגיד לך איך זה היה. אני נפצעתי לצערי נגד מכבי חיפה, ואז כל ההצעות שקיבלתי בגלל הלויאליות שלי לחכות עד שניקח אליפות, לקחנו אליפות, נפצעתי, קראתי את הצולבת, ואז פשוט כבר המים הגיעו עד לפה, אלונה לקחה אותי לשיחה, אמרה לי, תשמע, אותם תנאים, בוא תחתום לעוד שנתיים או שלוש, אמרתי, תקשיבי, אני מכבד אותך, תודה רבה להצעה, לא יכולתי לשמוע אף אחד.
כעסת?
כעסתי כי אני פצוע.
52 מיליון.
אני פצוע, ואני יודע שעכשיו אני נכנס לתקופה שחוסר ודאות מוחלט, גם להשתקם לבד, גם בלי חוזה, בלי שכר, בלי כלום.
לא, אבל רגע, כשהציע את זה,
הייתי
אז
פצוע.
יכולת גם להסתכל על זה ולהגיד, רגע, היא גם מאמרת עליי פה, כן, כי יכול להיות שאני לא אחזור בכלל, כן. והיא מציעה לי את אותם תנאים, נגיד, אני מנסה פה עכשיו להיות
אפשר להסתכל על הצד הזה, שלה. אבל אני יכול להגיד לך שזה היה נשמע, זה היה לא נשמע.
לא, אבל אולי אחרי שאתה מקבל הצעה כזאת גדולה...
אחרי שארבעה חודשים מקללים אותך כל משחק, ו...
היה מספר שהיה משאיר אותך?
לא, זה לא עניין של כסף. נשבע לך שזה לא עניין של כסף.
אולי נמאס לך פשוט.
זה היה פשוט, זה עבר את כל הגבול הטעם הטוב, ואתה מבין כאילו...
מה, בוז, מה...
כן, זה הייתה תחושה מגעילה פתאום, לא יודע.
אותי זה מעציב, אני אגיד לך את האמת.
הייתה תחושה מגעילה
פתאום. אותי זה מעציב, כי כאילו בעולם...
אגב, עד היום האוהדים לא מבינים כאילו...
בעולם מתוקן מה, או בטח אחרי מה שעשית אחרי זה, בעולם מתוקן, אתה בבאר שבע ממשיך, עד שאתה פשוט עוזב, כשאתה דורך או משהו כזה.
עכשיו, יש לנו תמיד תחושה שאנחנו מכירים כדורגלנים. כי אנחנו רואים אותך בטלוויזיה, עכשיו זו פעם שנייה בחיים שאני מדבר איתך, אני לא אתיימר שאני מכיר אותך, אבל סתם משהו שאני אציע, יכול להיות שאתה גם משהו בך, קשה לך להישאר במקום אחד הרבה זמן, שאתה צריך, יש לך איזה דחף פנימי, אני צריך לעבור למקום אחר?
חד משמעית, האישית שלי...
כמה דירות עברת בחיים?
סביבות ה-40 ומשהו. אבל לא,
זה משפיע משהו. כמה אתה, ניר?
שלוש.
אני אגיד לך מה, היה לי... פשוט מדהים בבאר שבע, אוקיי, ופשוט התקופה הזאת של השלושה, ארבעה חודשים, שאתה צריך להתמודד, כאילו, שקבוצה אחרת מקללת אותך, הקהל זה כאילו, זה נותן לך דחף אחר, דיברת על דחף.
זה מרגיש טבעי.
ופתאום שזה אתה, זה כאילו כמו סכין בלב, אני לא יכול להסביר את זה, זה...
אז בעצם זה מה שהשפיע?
אני חושב שזה מה שהשפיע הכי הרבה על ה... פשוט לא יכולתי לשמוע את הצד השני, כאילו, אחרי...
לא, אבל מה שאני גם בעצם אומר, זה שהמעברים האלה, זה לא תוצאה של משהו שהשתבש.
כן.
אלא הדרך שכמו שאמורה להיות.
נכון.
מבחינתך לפחות.
נכון, ודיברת פה על דחף, על אתגר אחר, וזה כן לגמרי, כאילו, אני טיפוס ש... בוא נגיד שאני יכול, אני טיפוס של אישה אחת לצורך העניין.
כן.
אבל...
והצרפתי, כאילו... אתה לא טיפוס של קבוצה אחת.
אני צריך משהו אחר כדי לרענן, כי האינטנסיביות, המיצוי מגיע מאוד מאוד מהר.
אז אולי אני לא עצוב על זה. אני כאילו רציתי ותיארתי שאם יש כזה שידוך, אז כל עוד אין באמת משהו מדהים, זה יישאר השידוך.
בוא נגיד שאני לא, אני לא מצטער על ההחלטה הזאת. לא, לא מצטער, כי אז הגעתי למכבי חיפה והחתימו אותי פצוע. לא.
אוקיי, מכבי חיפה זה הנושא העשירי.
לא, בסדר, אבל כאילו זה היה בשרשרת.
לא, אני אומר, מכבי חיפה ברכתי אותך פצוע, אמרתי, זה מתחבר על הנושא העשירי.
אוקיי.
כי ככה קרה, הפציעה ושריקות הבוז זה באר שבע, או שזה כבר חיפה?
לא, זה היה באר שבע, ואז אחר כך חתמתי במכבי חיפה, אני חוזה חסר תקדים בקנה מידה ישראלי, זה 700 אלף יורו נטו.
במכבי חיפה?
במכבי חיפה, ואני שחקן פצוע.
זה מטורף.
שתבינו כאילו את הסכומים.
כאילו הם לא משלמים את זה עכשיו לשרי בריא.
אבל זה היה, חתמתי על סעיף שבמידה ופציעה חוזרת, הכל מתבטל.
לצערך הסעיף התממש.
כן, אבל אני חושב שברמת התחושה, אני חושב שהפספוס הגדול שלי זה שלא הצלחתי כאילו להביא את עצמי למכבי חיפה מתי שאני כאילו בסי.
אבל אתה חוזר מהפציעה.
חוזר מהפציעה.
ואז היה את הקטע שפשוט לא הסתדרתם.
לא, לא, זה לא עניין שלא הסתדרנו, לא נשארתי במכבי חיפה בגלל מועלך. קראתי עוד הפעם את הצולבת.
נכון.
בגלל ניתוח שקשל, אגב, רפואית.
מה ששמו לך משהו של מת או לא של מת, מה זה היה שם?
זה היה חלק...
סיפרת לי באותו לילה, זוכר שהיה באותו לילה פרמיירה?
הייתה רשלנות רפואית מטורפת, ועשיתי שיקום. וואו, אחד הקשים שהיו לי, ותשעה חודשים, שנייה לפני תשעה חודשים לא חזרתי לדשא, והסעיף שלי להרוויח כסף היה רק מתי שאני מתחיל לחזור שחק, כשתבין, כאילו לא...
כאילו מה, עשית אפס שקל במכבי חיפה?
לא אפס שקל, אבל
כדי... לא החוזה.
רציתי להיות במכבי חיפה, זה כאילו...
למה לא חזרת אז? מה הלך פשוט לא רצה? פחד? מה?
אי אפשר. פתאום באו אליי, זה כבר היה אחרי שנפצעתי בפעם השנייה.
כן.
וכבר, אתה יודע, שבאים אליך בגישה של... טוב, יאללה, אין סיכוי שתחזור. ואני אוהב את זה שאומרים לי אין סיכוי ואתה ככה וחלש וצוחקים, ואז באו והציעו לי גרוש וחצי ואמרו לי תקי תוליבית, ואני הבנתי את הסיטואציה, הבנתי של בוא לא רוצים אותי, וכמה שמוע הלך היה מסוג האנשים שכביכול אמר אני אתן את הגב, אני אתן את החיות, ואני זה, ויתמוך בשחקנים, ובפועל אני לא רוצה להגיד שהוא בא רק לעשות סיבוב של כמה חודשים וללכת חזרה, ולשים בטייטל, לשים בטייטל שהוא היה חלק ממכבי חיפה, ובעצם לדעתי הוא גרם רק, השאיר בור מאוד מאוד גדול, כי ציפו ממנו למשהו, והוא עשה משהו אחר, ואני חושב שזו הסיבה העיקרית שלא לא נשארתי וזה לא הסתדר, כי אני... ידעתי להסתכל על המציאות בעיניים, אחרי פציעה חוזרת של צולבת, בוא, לא יכולתי להרוויח את הסכומים שזה, אמרתי, טוב, אני רוצה רק להשתקם, רק זה, ואם אני אחזור, בוא נדון, זה כבר לא העניין של כסף, רציתי רק לחזור למגרש. ואז כאילו פרסמו כל מיני דברים שרציתי המון המון כסף, וזה לא הסתדר, ואז יצאתי עוד הפעם כפוי טובה, ודברים לא בשליטתי, ואני לא בגנון ולא מגיב ולא זה, והייתי צריך לעזוב. ולקחתי עוד הפעם את העניין של התקופה של האי ודאות, חוסר ודאות, בלי חוזה, להשתקם. יאמר לזכות מכבי חיפה שבאמת ברמת ההתנהלות מולי מהפציעה לא החסירה, וגם עד היום אני מרגיש כאילו אני רוצה להחזיר להם, ובשיחות עם ברק לפני הפרישה, אני אמרתי לברק בשיחה אצלו בבית, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לבוא בלי כסף. רק לסיים את הפרק הזה של הכדורגל, בצורה הכי מכובדת שיש, וזה לבוא וזה לנווט את הצעירים ולדחוף, וברק מכיר אותי, מכיר את האישיות שלי, ויודע שאני נכס לכל קבוצת כדורגל, וברמת לסחוף את חדר הלבשה, ואני יודע שגם אם אני לא אשחק הרבה, למרות שאני האמנתי בתוך תוכי שגם אם אני אהיה חלק מהסגל של מכבי חיפה, למרות שאני שנה ומשהו לא משחק כדורגל, אני אמצא את המקום שלי, כי אני שחקן שיודע לעלות מהספסל, שזה היתרון הגדול שלי, ולשנות משחקים, לטובה, סליחה, והוא אמר לי, תשמע, בטיימינג הזה, ועם כל העניין של משרד האוצר, ואז היה קורונה, אתה תפור לנו, תפור, אני הולך ליאנקלה, ומזרז את זה. אמרתי, טוב, יאללה, מה, אני סגור במכבי חיפה, אז אני בא להם כמו כפפה ליד, גם בא בלי כסף, וגם האישיות שלי, וגם, תודה, הם הקבוצה היחידה שבאמת לקחה את כל העניין של המיתוג והערך המוסף שלי מחוץ לכדורגל, וניסתה למנף את זה. ואז, תשמע, קיבלתי הודעה, הבנתי שאור שחר מתנגד למהלך, התקשרתי אליו, ניסיתי באמת לנסות לסגור את העניינים, הבנתי שזה לא הולך, ואני לא טיפוס שבאמת רודף יותר מדי, הבנתי שהוא הטיפוס שכולם נתנו הסכמה, רק הוא לא רצה, אפשר להבין אותו, אבא שלו נכווה ממני כאילו, אבל זה, כל הסיפור זה באמת לא העניין של פגיעה, רציתי לסיים את הפרק הזה של הכדורגל בצורה הכי מכובדת, והרגשתי שיכולתי להביא את הערך המוסף שלי רק בקבוצה כמו מכבי חיפה.
בסדר גמור. אוהדי מכבי חיפה עכשיו ישפטו נראה לי זה. ניר, אתה רצית איזה משהו, איזה השוואת שחקנים? סיימנו את העשירייה?
סיימנו,
יאללה,
כן.
יאללה, דקות תחונות.
לא, שאלה סתם קטנה.
תוספת זמן.
כדור מתגלגל אליך ברחוב. מה אתה עושה איתו? בועט, מקפיץ, אתה רוצה לשחק כדורגל, אתה מתחשק לך, אתה לא רוצה, לא יכול לראות את זה, נראה אותך ביום שישי.
אני משחק אותה, לא ראיתי את הכדור.
כן? כדי כך?
כן. היום יגידו לי, אומרים לי מלא, בוא תשחק פה, תשחק בו איזה שעה, אני לא מסוגל. לא חושב. קודם כל, מהפחד משינוי כיוון וברכיים וזה, כאילו, יש לי פחד מאוד מאוד גדול. הדבר היחידי שאני נוגע בכדור זה הפוטגול שולחן שלי, זהו.
אוקיי.
השחקן הכי טוב שחקת איתו, אבל לא עכשיו תגיד לי, זה משחק לתכלס כבוגר, ובאופן משמעותי, לא נגדו.
דיברנו על זה גם ברעיון הקודם, מיצ'י בצ'ואי מבחינתי זה היה ילד שהוא היה בו גם כישרון, גם חוצפה חיובית, גם לא סופר אף אחד, טכניקה עילאית וסיומת של מפלצת.
ומישהו שקשור לישראל? גם אם זה זר בישראל, או גם אם זה ישראלי?
ישראלי. צריך למצוא איזה ישראלי שיעיל, למרות שהכדורגל
יעיל,
כן, אני אוהב יעילות, הכדורגל פה השתנה, הדרישות השתנו. אגב, זו הסיבה גם שלא מצאתי את עצמי בכדורגל המודרני. הבעיות שהיו לי...
שכבר לא היה איפה לשים אותך?
לא, הבעיות שהיו לי בשנתיים האחרונות בקריירה. והשיחות עם ניר קלינגר, זה פשוט לא היו שיחות של מאמן ושחקן, זה היה פשוט, אם לא תיתן לי 14 קילומטר...
מה, רסר וחייל?
כן, זה כאילו, אם לא תיתן לי 14 קילומטר, בלי קשר בכלל לאופי של השחקן. אני אותי זה מקומם, ואני חושב שאני מסתכל היום על השחקנים הכישרוניים, אני מרחם עליהם, שהם נמצאים 70 מטר מהשאר, ופשוט לא יכולים להביא את הכישרון שלהם לידי ביטוי, והדרישות של המאמנים, אתה יודע, מלחץ, מפחד, בכל זאת הכיסאות האלה מסתובבים, והדרישות הכל כך לא נכונות, לא יכול להיות שלוקחים שחקן שהוא כישרוני ושהקהל בא לקנות כרטיס בשבילו ודורשים ממנו לחלץ כדורים ולעשות גליץ' ליד ה-16 וכל מיני דברים שמעולם השחקנים האלה לא עשו ופשוט לחנך אותם, זה סוג של חינוך שוק ומצד שני קשה מאוד לראות את זה מהצד. אני יכול להגיד שזה לא הצלחתי להתאים את עצמי לכדורגל המודרני ואני חושב שבגלל זה גם אמרתי, טוב די, אני מעדיף לעשות סטופ לדבר הזה שנקרא כדורגל ולזכור את כל הדברים הטובים שעשיתי, ויכול להיות שהזמן הזה לא מתאים, אין מספיק מקום למאור בוזגלו ככדורגלן היום.
באופן כללי, אתה חושב שמקסמת, פספסת, אני מניח שאפשר לחלק את זה לתקופות, כי אני מניח שמבלגיה, אם הייתי בפציעה בבלגיה, הייתי תסרד לך את ההמשך, אתה אומר, בוא נה, קונה.
אני יכול להגיד
ש... אולי לפני זה, אתה אומר, אני לא קונה.
תשמע, ברור שאפשר לחשוב על זה בתקופות, בתור שחקן צעיר שאהבתי וחשבתי שהמקום שלי בליגות הגדולות באירופה זה היה משהו שהוא הכי טבעי, ואז הגיעו פציעות שגרמו לכל הדברים להשתנות, ומבחינתי מקסמתי גם כלכלית, גם מקצועית, ואני לא לוקח שום דבר כמובן מאליו בקריירה שלי.
ובמדיה,
הדרך שעשיתי זה פשוט וואו.
אוקיי, נשארנו 2-3 דקות, גם אתה צריך ללכת, אני בשבילך פה. אייל שעושה היום את הטיקטוק לא יוכל להגיע מסיבה מאוד שגרתית בזה, אז הוא הכין לי שאלות, שאלות מהירות. אתה צריך לענות מהר, כי אנחנו צריכים לעקוף אותך בטיקטוק. איתי, אני מבקש, המצלמה תהיה מוכנה, תמקד אותה רק במאור עכשיו אם צריך, אנחנו עושים כאילו פינג פונג, תעשה את זה, סומך עליך, בקיצור, מוכן?
גו.
הגול הכי יפה, שלך.
מכבי תל אביב.
נגד מכבי תל אביב.
נגד מכבי תל אביב, בבלומפילד, שעברתי את השוער, נוסה אגיבור עשה גליץ', עברתי אותו גם, ואז גלגלתי לשארק.
התספורת הכי טובה שלך אי פעם?
התספורת ירח, שעשיתי, נתתי גול גם נגד הפועל חיפה מאיזה 30 מטר, למשקוף וזה, וזה הייתה פשוט וואו.
הבנקר שלך כדיג'י, איזה רצועה, שיר, נצטער, אני סך, אני לא יודע מה צריך לשאול, אבל...
דרופ.
דרופ, אוקיי, נו? זה...
לא, זה משתנה, אין איזה משהו שיש לו שם.
אין איזה משהו שאתה תמיד עובד, שאתה אומר בזמן הקצר שלך, זה תמיד עובד?
לא.
אוקיי. אם היית יכול לבחור אחת משתי אופציות, לשחק 65 משחקים מנבחרת ישראל, או הופעה אחת שלב הבתים של הצ'מפיונס, מה אתה בוחר ולמה?
נבחרת ישראל, אני חושב שבקריירה שלי זה אולי הפספוס הגדול ביותר. מכל מיני סיבות, מאמנים שהלכו בשיטות מסוימות והאמינו בשחקנים שלא היו בכושר הטוב ביותר באותה תקופה, ונפלתי כזה בין הכיסאות, אבל אני יכול להגיד שהייתי הפרזנטור הכי טוב של הנבחרות במהלך כל השנים, בין אם זה מחוץ לכדורגל ובין אם זה...
קשר ימין סלש דובר. השחקן שהיה הכי קשה לך לעבור בארץ, הכי קשה לעבור, לא עוברים אותו.
השחקן שהכי קשה היה לי לעבור אותו, אני חושב שיובל שפונגין. אוף, כמה איזה, הוא היה מציק.
השחקן הישראלי שהכי כיף היה לשחק איתו.
קודם כל, מליקסון הוא...
בחירה לא רע.
גאון.
איזה שחקן אתה הכי נהנה לראות היום? אתה פרשן, אתה רואה קצת, איזה שחקן אתה הכי נהנה לראות?
היום אני מסתכל על דברים אחרים, כאילו, יותר על אינטליגנציה של משחק, הבנת משחק, פחות עניין של כישרון או לא. מאוד אוהב את... אני גרוע בשמות.
תעזור לנו, נעזור, נערוך את זה בטיקטוק, זה יהיה בערוך. באודיו אתם תקבלו את זה ככה,
אני מאוד אוהב את אבו פני, אלי מוחמד.
הסצנה הכי טובה בבוזגלו, זה דעתך. עד עכשיו.
וואו, יש מלא, אני חושב שהסצנה טלוויזיה גם הכי טובה, זה היה רגע הזריקות PRP שקיבלתי לברך ישר, זה פשוט הייתה סצנה, אי אפשר לא להזיל דימה.
אני יכול להתערב?
בטח.
הפציעה של אלמוג באיטליה.
גם.
טלוויזיונית.
גם. אוקיי. הפעם הראשונה שהלכתי לראות אותו משחק.
וואו, אתה נחס פציעתי.
נחס, מגיל.
אומרים לי, שיחקת
משחק... והעצבים של אסי על הפודיום במכוניות מרוץ.
אגב, בנוסף לאבו פני ואלי מוחמד, מבחינתי צ'רון שרי זה לקק את האצבעות.
ראית עכשיו אייל בטח בטיקטוק מחבר את זה, שאתה עונה רק צ'רון שרי. ליידנר, אומרים לי, שיחקת משחק הפריצה שלו, נגד מכבי חיפה, כל זה, כל זה, לאן הוא מגיע? עד לאן הוא מגיע?
זה תלוי בהתנהלות מולו ושלו. עוד הפעם, אני חושב שהוא שחקן הגנה פחות טוב. הוא בעיניי שחקן התקפה. יש לו יכולות שהוא לא צפויות, הוא יכול לעשות פתאום דריבל של 80 מטר, הקרוס שלו תוך כדי ריצה מאוד איכותי, ויש לו הרבה דברים לשפר, הוא רק בתחילת הדרך.
מה ההודעה הראשונה שאתה שולח לקרים בנזמה אחרי שהוא זוכה בלון דאור?
פליסיטסיום, מופר.
מה זה אבי צריך לעשות?
ללכת לברזיל.
מי תיקח אליפות בעונה הקרובה בישראל?
וואו. אם מכבי חיפה תעשה... רכש מדויק, שככה אני מאמין שהיא תעשה, עדיין יהיה לה פייט מאוד מאוד גדול עם מכבי תל אביב. אני דווקא חושב שמכבי תל אביב תיתן פייט השנה, דיו.
מי תיקח אליפות השנה בישראל?
מכבי תל אביב.
יפה מאוד, אתה עוזר לנו בעריכה והכל. מי תזכה במונדיאל?
יאללה, ברזיל, נו.
ודבר אחרון, כמומחה טיק טוק,
מומחה טיקטוק.
מה, אחרי מומחה רשתות חברתיות, מה השאלה שהיינו צריכים לשאול שהייתה מרימה את הסרטון הזה שעכשיו יעלה לטיקטוק?
מה המצב עם הבורות של הפועל?
מה המצב עם הבורות של הפועל?
לא, בסדר, דואגים לי לפנסיה.
דואגים?
הנה, זה ויראלי.
וואי, היה ממש כיף, תודה.
היה כיף.
ניר, נהנית?
כן, ממש.
תודה למאור בוזגלו, תודה לניר צדוק, תודה לכל מי שפה מאזין וצופה, ומוטה לוייל שעושים את הדברים מאחורי הקלעים. תודה לאיתי, שאני מקווה שעמד פה בקצב עם הניטור של המצלמה. הרבה דברים עלו, הרבה דברים יעלו השבוע. עד כאן, להפעם, תעשו טוב.